נתניהו מתאבד פוליטי.
תתעורר! אנשים פה, מאבדים את זה.
מכת חשמל לכלכלה ובכלל למדינה.
דרך רבין ולחזון הציוני.
לא פוסל כלום מלבד זה שאני אקיים את הדיון הזה לפני שאני אדע מה תוצאות הבחירות.
הימין מבין שעם הכוח שלנו הוא לא יכול, והמרכז שמאל מבינים שבלי הכוח שלנו הם לא יכולים.
כל דשא זה בטוח לנתניהו.
כל, והצבעה על הרשימה המשותפת זה כל נגד בנימין נתניהו.
סוציאל, דמוקרטי, פמיניסטי.
בסכנת דקה של כיף החלה קשה.
ערב טוב, וברוכים הבאים למשדר הבחירות של קריאת השכמה. סוף סוף אפשר להגיד ערב טוב ולא בוקר טוב, כמו תמיד. איתי נמצאים כאן...
אני אסף.
אסף, ו...
ואני הדיל.
שלום. וקודם כל, רגע, בוא נגיד למה בכלל אנחנו כאן. רצינו להביא איזושהי אלטרנטיבה לערב בדרך כלל די משמים הזה, של משדרים אחרי בחירות. בטח כשזה הרביעי תוך שנתיים, באמת לאף אחד לא היה כוח לדבר האמיתי, אז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו נביא את הדבר היותר אמיתי. ולכן אנחנו כאן. קודם כל, תודה לכל מי שצופה בנו, וזה כבר לא מאזין, האוטומט זה להגיד מאזין.
כל מי שצופה בכל מיני מקומות.
ברחבי הארץ יש מסיבות צפייה. אז קודם כל, דבר ראשון שאנחנו מבקשים מכולכם זה לשתף, לעשות לייק, כדי שעוד אנשים יוכלו לראות ולצפות במשדר האמיתי של הבחירות האלה.
גם אם אתם צופים עם עוד אנשים, אז תרמו ותפתחו בפלאפון ולשתף בכל זאת.
אחרת זה יראה כאילו זה רק צופה אחד, נכון. ואתם כאילו 200 במסיבה, אז צריך שכולם ישתפו. והבקשה השנייה וחשובה זה לעשות מנוי לקריאת השכמה, בכל זאת הם הספונסרים פה של הדבר הזה, אז חייב... שיהיה לעשות מנוי. בדיוק. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות בכל הפלטפורמות, אנחנו נראה אותם, אנחנו נגיב להם, כאילו למה שיתאים לנו.
לחלק.
לחלק. וזהו, משחק שתייה חשוב, שהולך להיות לאורך המשדר הזה. אנחנו מצפים שכולם כבר יתארגנו על אלכוהול. בכל פעם שיש מנוי חדש, אנחנו לוקחים שוט.
נכון. יכול להיות ששוט של יין, כי אנחנו רוצים פה להישאר על הרגליים פחות או יותר.
העיקר שיהיו מנויים אבל.
כן, זה הכי חשוב.
אז אם אתם עושים מנוי, אתם יכולים לגרום לכולנו לקחת שוט. אני אכריח את הסף שזה יהיה שוט של משהו אמיתי ולא של יין. וזהו, בוא נגיד רגע מה הולך להיות במשדר.
אז נראה לי, אנחנו נתחיל לדבר טיפה על הקמפיינים שהיו, מין סוג של סיכום, וננסה להגיד דברים מעניינים יותר ממה שיגידו במשדר של ארץ נהדרת, אז תישארו איתנו. אחר כך יהיה פה את התוצאות של המדגם שלנו, של קריאת השכמה, שזה המדגם החשוב והמרכזי יותר.
מבין השניים בערב הזה.
כן, שגם ההשפעה שלו על החיים שלכם היא משמעותית לאין שיעור יותר מהמדגם השני, אבל בגלל שבכל זאת זה גם יום הבחירות, אז אנחנו ב-10 נעבור לראות את המדגמים בערוץ 1, נשאר כאן במשדר כמובן, ואחר כך נסכם את התוצאות, גם אם השמאל יזכה לניצחון קולוסלי ויקים פה קומונה דמוקרטית של מועצות פועלים, וגם אם נתניהו ינצח.
ונראיין אנשים מאוד מעניינים.
נכון.
אז אנחנו מוכנים לכל התרחישים, וזהו, בואו נתחיל.
סבבה, אז קודם כל, לאורך המשדר אני מזכיר שוב אפשר להגיב ולכתוב ולשתף בכל פלטפורמה שהיא. אנחנו מנסים לעשות את זה יותר שיחי או יותר דו-כיווני, חשוב. ונראה לי הדבר ש... הנקודה שאני רוצה להתחיל איתה לגבי הבחירות בכלל, השלושה חודשים האלה, זה לקחת רגע לעצור ולחשוב על כמה ימינה השיח, בעיקר הכלכלי, הלך בשלושת החודשים האלה. ולכאורה...
קודם כל הוא לא הופיע כל כך. זאת אומרת, לא מאוד התעסקו בכלכלה לאורך ה... זה, ומה שכן התעסקו, אז כמובן הכל זה, זה ימינה.
כן, נראה לי זה תלוי בפיד שלך. אני חושב שמי שעוקב אחרי בנט ונתניהו יותר מקרוב, אז כן ראה, נתניהו, הסרטון האחרון שהוא פרסם בבחירות, הוא ממש חוזר, אנחנו נזניק את הכלכלה, נזניק את הכלכלה, כלכלה, כלכלה, ואנחנו נתמקד בזה טיפה אחר כך בהקשר של קצב הפתיחה המעניין של עסקים אחרי הקורונה. אבל צריך להגיד שמכל השיח הכלכלי שפגש אותנו פה במשבר כלכלי מטורף, עם מאות אלפי מובטלים ואנשים בחוסר ודאות, בסוף מה שאנחנו נזכור מהבחירות האלה, זה איזה תוכנית פרינג' קיצונית של נפתלי בנט שרוצה להפוך את ישראל לסינגפור, ובדרך כאילו הפתרון למשבר הקורונה זה להוריד מיסים, לפרק את איגודי העובדים וכל מיני דברים טובים כאלה. עכשיו, ברור שאין לתוכנית הזאת המון תמיכה, אבל זה לא בלתי חשוב שהיא המרכז של השיח הכלכלי בבחירות האלה. כלומר, גם מי שיעני מתנגד לו משמאל או מהמרכז, תוקף את בנט, כאילו הפך לנקודת התייחסות. והעובדה שנקודת ההתייחסות שלנו נמצאת שם, היא הזויה בצורות שקשה להסביר.
שאף אחד לא הציע אלטרנטיבה אחרת.
אז זהו, כאילו תמיד מפלגות השמאל אומרות, אבל כתוב במצע. כאילו אצל מרץ, אצל המשותפת, אצל העבודה, זה כתוב במצע, יכול להיות שהוציאו סרטון וידאו.
לא, אבל זה מעיד על מה הם שמים במרכז. אם אתה... דברים שכתובים במצע, אז הם לא אלה שהמפלגה רוצה לשים במרכז. ואם הם לא שמים במרכז תוכנית כלכלית, זה אומר שזה כנראה לא מה שהכי מעניין אותם.
ואז התוכנית, המרכז הוא מתקפה חזרה כנגד בנט, או כנגד ההצעות של שר להפרטה וכו'. וזה שם את השיח הכלכלי בישראל למקום שבהשוואה בינלאומית הוא באמת, באמת פשוט קיצוני מחוץ לספקטרום. בארצות הברית, יש אפילו חמישה, בבית הנבחרים, חמישה רפובליקנים שהצביעו בעד ההצעה של ביידן, כאילו של בזבוז ספנדינג של שני טריליון דולר. בבריטניה, ממשלה שמרנית מרחיבה עכשיו תקציבים, מגדילה את החוב, מדפיסה כסף בכמויות עתק. בישראל, הימין, כאילו נתניהו עוד רץ על מענקים, כאילו איזה משהו, למרות שגם כמובן מסרים מעורבבים, כזה חצי נתמוך בעובדים, חצי נפרק את ההסתדרות, אבל הנה אנחנו פה בדיונים על האם צריך להוריד מיסים כדי להגדיל את הצמיחה.
ועוד מתפארים בהוצאה שהייתה במשבר הקורונה, כאילו היא הוצאה יוצאת דופן, כשאנחנו משווים אותה למה שקורה בעולם, היא עדיין הזויה.
זהו, זה מה שקרה פה ב-2020, זה מה שקורה בשוודיה בשגרה. כלומר, מבחינת הוצאה אזרחית, שהממשלה מוציאה לאזרחים שלה כאחוז מהתוצר, אחרי כל המענקים וכל העזרה הכלכלית שהרבה ממנה הלכה לעסקים הגדולים ולעשירים ולא לעובדים, אבל נטו מבחינת המספר, הצלחנו סוף סוף להשתוות למדינה פחות או יותר מתוקנת בעולם המערבי, פשוט ביום יום שלה. וצריך להבין שההקבלה זה שבישראל כל שנה תהיה תוכנית חילוץ לקורונה כזאת, ואז אנחנו רק נגיע לממוצע, אנחנו לא נהיה המדינה הכי בזבזנית ומשקיעה בעולם, אלא נתחיל לגרד איזשהו סוג של, לא יודע, כלכלה טיפה יותר הוגנת.
וגם כרגע זה, כל ההוצאות האלה יצאו על, על משבר, לא על חיי היום-יום של אנשים, זה לא שפתאום הרפואה נהייתה מאוד טובה וחינוך נהיה מאוד טוב והדיור הציבורי. כאילו יצא על משהו באמת חמור שאזרחים חוו, לכן יצאה בכלל הוצאה ציבורית כזאת גדולה, אבל זה לא שבהכרח החיים שלנו נהיו טובים יותר.
וזה גם לא היה מספיק בשום צורה.
נכון, גם למשבר עצמו זה בכלל לא היה מספיק.
בדיוק.
ואני חושב שיש איזה משהו גם מעניין שמפלגות השמאל, לפחות מפלגות השמאל הציוני, אחת הסיבות בעיניי שהן לא מתעסקות בתוכניות חלופיות או מציאות אלטרנטיבה, זה שאנחנו רואים את הקמפיין בימים האחרונים, גם בעיתונים ושופרות של המחנה הזה, וגם מצד ממש הפוליטיקאים והמפלגות, סופרים שכונות עשירות בתל אביב ובהרצליה, כמה אחוז הצבעה יש בצפון תל אביב, יש רק, בן כספי ציית, זה היה נורא יפה, 30% לא מצביעים, כלומר, קצת מעל הממוצע בארץ של מצביעים, אבל כאילו יש שם איזה הרים של בני עשירים שטרם יצאו להצביע. אז ה-30% האלה בצפון תל אביב שלא מצביעים, הם אולי, אולי היחידים שירוויחו מהתוכנית של בנט.
לגמרי.
אז אם זאת המטרה, ואם ככה אנחנו נבנה פה איזושהי אלטרנטיבה, ואני אגיד בזהירות שיכול מאוד להיות שעוד, כמה זה? 20 דקות, אנחנו נגלה שגם, מה שנקרא, יש תוצאות לאסטרטגיה הגאונית הזו, אז בטח שלא תוקפים ולא מציעים אלטרנטיבה, כי אפשר. ונראה לי שהדבר היחידי שכן מציעים כאיזשהו מעקף של הדבר הזה, זה כל מיני פורמציות שונות של בכל זאת שיתוף פעולה עם החברה הערבית או שותפות יהודית ערבית, וגם בימין וגם בשמאל, איזשהו משהו שמאוד שמח בקמפיין האחרון.
כשגם זה צריך להגיד שזה לא באמת מבטא את השותפות היהודית ערבית שצריכה להיות פה, כן? אז אולי זאת הזדמנות שככה נתייחס לביקורים המפתיעים של פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית ביישובים הערבים, עכשיו דקה לפני הבחירות, כאילו, עכשיו נזכרו שיש פה ערבים, וואלה, מהמם. וכאן אני אגיד ש... אני באמת, כאילו, אני שואלת, כשביבי ביקר בנצרת או באום אל-פחם, אני לא יודעת איפה עוד, גם בנגב, ושתה איתם קפה, כאילו כל ה... מה שהצטלם נורא כזה יפה בעיני חלקים, כן? האם זה באמת מבטא את השותפות היהודית הערבית? מה אתם חושבים על זה?
אני חושב שכן, שנתניהו בעצם הולך להצטרף למפלגה הקומוניסטית.
איזה יופי.
והוא יחייב ערבית בבתי ספר, ובנייה של שכונות משותפות, מתוך תפיסה עמוקה של סולידריות בין שכבות שונות בחברה הישראלית.
אז ככה, אז אני אגיד לך, אסף, וגם לך שיר, שבחברה הערבית חושבים ש... המטרה של ביבי מכל הביקורים האלה היא לא באמת לשכנע ערבים להצביע לו, כי זה באמת תסריט הזוי, אבל כן חשבו שהמטרה שלו היא לדכא הצבעה בחברה הערבית ולגרום לאנשים אולי ככה להגיש שהנבחרי ציבור שלהם לא מצגים אותם באמת ולא הולכת להצביע. אז האם זה עבד? אנחנו נראה עוד כמה, עוד רבע שעה?
את אומרת שהביקור של ביבי ביישובים ערבים לא גרם לערבים לנהור לקלפי ולהצביע לליכוד?
אין מצב.
אני בשוק. אני חושבת אבל גם שזו שאלה מעניינת, האם, כאילו, יש לנו פה עכשיו מפלגה שפרשה מהרשימה המשותפת, וזו מפלגה ערבית שהיא לא בהכרח שמאלית. ונראה לי ויש סיכוי לא נמוך שהם ירצו לשתף פעולה עם הליכוד, תמורת עטבות או תקציבים כאלה ואחרים, אז אני חושבת שגם יש פה איזה שחקן מאוד מעניין שיכול להצטרף למשחק, במידה ובאמת הם יעברו את אחוז החסימה.
כשגם שם צריך לזכור שביבי סירב, שבכלל הם יתמכו בו בכל צורה שהיא, כן?
אני חושב שפה, כן, זה אם במקרה מנסור עבאס יעבור את אחוז החסימה, ובמקרה יתמוך בנתניהו, זה בונוס, אבל אני מסכים שהחישוב היה קודם כל, א', לפצל את המשותפת, ב', להוריד את אחוז ההצבעה, ואת זה עוד לא ברור בדיוק מה המספר הסופי, אבל ברור מאוד שאחוז ההצבעה ירד מאוד בחברה הערבית, כנראה לרמות של אפריל 2019 ואפילו לפניהן, כלומר אנחנו מדברים על בסך הכל 10 מנדטים, אולי אפילו טיפה פחות, וזה עם שתי מפלגות.
חושבים שזה יהיה דומה ל-2013?
כן, זה אחוזים שכבר שנים לא נראו, ובמובן הזה זה רק דוגמה אחת כזה לצעד אסטרטגי שנתניהו עושה, שבונה קמפיין שמכל מיני בחינות הוא מאוד מאוד חכם. אז אנחנו רואים פה שיש אסטרטגיה, יש תוכנית עבודה, שהיא משנה לגמרי את השיח כלפי החברה הערבית ובחירות בישראל, בעינינו בצורה מאוד מאוד צינית.
הוא הכתיב קמפיינים, כאילו אם נסתכל גם על קמפיינים של מפלגות מהשמאל, אז גם שם, כאילו, תמונות של ביבי. הקמפיין של מרץ בשבוע האחרון לפחות, זה היה, אם לא מצביעים מרץ, תקבלו אותו, הוא לא ילך.
אני חושבת שזו הבחירה הכי טובה שמרץ הייתה יכולה לעשות עם הקמפיינים האלה. זאת אומרת, כל התרגות שלהם של לסנוע חרדים ולסנוע זה, אני חושבת שזה קמפיינים מחרידים שגם לא יטיבו איתם, כן? זה מה שהם מנסים לעשות כבר, כאילו... 4 בחירות אחרונות, זה מה שהם מנסים לעשות, וזה לא עובד להם, אומר, כי יורדים ויורדים.
אז אנחנו על גבלת.
והפעם אולי הייתה איזושהי הבנה מוקדמת יותר, שצריך ללכת לקמפיין הגבלת הזה. כי אגב, אני חושבת שזה עבד להם. אני שמעתי מכמה וכמה חברים טובים שעברו להצביע למרץ במקום למשותפת, בדיוק בגלל זה, כי הם חייבים לעבור, חייבים שהם יעברו בשביל הגוש, בשביל האסטרטגיה.
אפרופו משותפת, גם שם ראינו שתי חוצות. תענק ביישובים הערבים עם תמונות של ביבי, כן? ביבי ובן גביר אפילו.
לא, הוא הצליח להיות המרכז. לא משנה, בין אם זה כן, בין אם זה לא. כאילו, לא סתם אנחנו גם רואים את זה בהפגנות בבלפור, שרק חיזקו את התמה הזאת של או כן או לא. כאילו, אני חושבת שביבי מכל מיני מובנים, אז הוא לא גרוע כמו כל מיני אלטרנטיבות שיכולות להיות לו כרגע. אבל מה שכן, אם הוא לא יהיה פה, יהיה אפשר לדבר אולי על משהו אחר. זה באמת משעמם. די.
הוא הצליח להפוך את מערכת הבחירות הזאת לכן ביבי לא ביבי, וזה מטורף. הבן אדם הצליח בזה בענק.
חד משמעית, כאילו גם השלטים שלו כמובן מקדמים את זה עם ביבי או לפיד, וגם לא יודע, שותפיו בתקשורת וכולי שמקדמים את הדבר הזה. וחד משמעית, האופוזיציה התיישרה למעט לפיד
משתמשת. זה אומר שיש לנו מנוי חדש.
יפה.
עכשיו צריך לקחת שעות. אסף, משהו של 40%
ומעלה. אנחנו נעבוד על זה, כן, בסדר.
אני כבר לקחה שעות מים.
תודה רבה. אנחנו מציעים לכם, ככל שהמדגמים מתקרבים, ככה שווה להיות יותר שמחים. שמחה זה פתרון של עניים, אבל זה מה שיש לנו.
אז אנחנו מצפים מכולם להרים כוס, גם מכל מי שבבית, ו...
לבריאות.
Welcome למי שיצטרף כמנוי.
המשדר הזה יהיה הרבה יותר מצחיק אם כולם יהיו שיקורים, גם אנחנו וגם הבית, אז תעשו מנוי. ככה המצב פה יהיה הרבה יותר מצחיק.
הבעיה שכבר אני איבדתי את חוש למחשבה של הטיעון שלי לגבי נתניהו.
הוא כנראה לא היה חשוב מספיק.
הוא כנראה לא היה חשוב, זה נכון. אבל אני חושב שהיציאה לקמפיין כן ביבי לא ביבי היא תמיד טובה לנתניהו, אבל היא במיוחד טובה לנתניהו, ככל שהשיח הפוליטי יוצא מהשאלות של מדיניות. יוצא מהשאלות של מה שהוא ממש עשה בשנה האחרונה, ולכן הקמפיין שלו גם ממוקד בהווה, כאילו בשלושת השבועות האחרונים שהוא הצליח לסדר, הוא וכמובן מערכת הבריאות והמדינה הישראלית וכו'.
לא, אין ספק שזה היה הרגע המושלם בשביל ביבי לעשות בחירות.
חוזרים כאילו, לחיים.
חוזרים לחייך. איזה קמפיין גאוני, אני מאוד אהבתי, אבל זה באמת היה, אני חושבת, הרגע המושלם. גם יוצאים מהסגרים, וגם אנשים מתחסנים, וגם חוזרים כאילו הפאבים והברים, חבר'ה, לא סתם, אם אתם זוכרים בזמן היה את השיר של אל תיקחו לנו את הערק, כן, כאילו, אנשים יודעים שברגע שנותנים להם על כל זה, הם מאושרים, הכל יכול לקרות, אז לחזור לברים, ואז לעשות מערכת בחירות, אני חושבת שזה הצד הכי טוב שהוא יכול לעשות.
זה טיימינג שחק פה תפקיד די משמעותי.
לגמרי,
ו... לצד זה, כאילו חשוב להגיד ש-11 חודשים לפני זה פחות או יותר, 11 חודשים, אני מתנצל, ביזיון. כאילו ביזיון עם 6,000 מתים ועם אלפי עסקים סגורים ועם מאות אלפים מובטלים ומדיניות שלא קיימת לחלוטין וניהול שלא קיים לחלוטין. הבעיה היא שככל שהטענות של האופוזיציה מתמקדות בניהול, אתה לא מנהל נכון את המשבר. זה לא שיש פה בעיה של מדיניות רחבה יותר, אז ברגע שהוא כן מנהל נכון משהו, ווואלה, ניהל נכון את הדבר הספציפי הזה של החיסונים, אז כל הטיעון קורס.
נכון, כאילו... למרות שצריך לזכור שאנחנו עדיין, קודם כל, עדיין לא מחוץ למשבר, לא עברנו אותו בצורה מלאה, וגם המדיניות לא השתנתה. כאילו, גם אם נעבור את משבר הקורונה, עדיין אנחנו לא חיים במדינת רווחה, כן?
למרות שיש להגיד שאיך שהבריאות נראתה פה מבחינת החיסונים, אני הגעתי לחיסון. תוך 7 דקות אני הייתי בחוץ, ואני הייתי במכבי, כן, הקופת חולים לא של מדינת
הרווחה. לא הסוציאליסטית.
בדיוק. ואני יצאתי תוך 7 דקות מהחיסון, וזה היה, מעולם לא הרגשתי פטריוטית, כמו באותו רגע שיצאתי מהחיסון. באמת אני חושבת שהוא ניהל פה משהו מאוד מאוד טוב, גם אם בוודאות אנחנו לא אומרים שהוא סוציאליסט והוא לא זה, אבל הוא ניהל פה משהו מצוין, וזאת באמת הייתה דרך מאוד מאוד טובה להגיע איתה לבחירות.
אני חושב, ואולי נסכם בזה, שהסיפור של החיסונים הוא כאילו מעורר גאווה ומרשים, אבל בעצם הוא מסתיר אמת מאוד מאוד כואבת, שהמדינה יכלה לעשות את כל שאר הדברים באותה הרמה. כאילו אם המדינה הייתה בוחרת, אם הממשלה הייתה מחליטה להשקיע ככה בטיפול במובטלים, ולהשקיע ככה בצמצום פערי שכר מגדרים, ולהשקיע ככה בסיום הכיבוש, ולהשקיע ולהשקיע ולהשקיע, יכולנו גם את זה תוך חודש, חודשיים, שלושה, אולי לא לפתור את כל הסכסוך, אבל הרבה דברים אחרים, להצליח להשיג. וזה גם חושף כמה שבסוף המדינה בוחרת לא לעשות את כל הדברים האלה. היא בוחרת להשאיר אנשים בעוני, היא בוחרת להשאיר אנשים ברעב, היא בוחרת לתת להם למות מקורונה, ובגלל, אנחנו מבינים, בסדר, זה לא חלק ממדיניות גדולה, אבל מכיוון שאי אפשר היה לשמוע את הטיעון הזה כמעט בשום מקום בפוליטיקה הממסדית, אז בסוף כשתוקפים את הניהול, הנה נשאר הניהול, אז עכשיו אי אפשר להגיד שהוא מנהל גרוע, או לפחות אנשים לא זוכרים את ה-11 חודשים שלפני זה, הם נשארו עם בעיות כלכליות משמעותיות וכו', אבל...
ובאמת, כמו שעדי אמרה, זה שיצאנו מזה, זה לא אומר שיצאנו מהמשבר, כאילו עדיין יש פה מובטלים וזה, ו... ובנימה זו,
שלא יודעים מה לעשות.
בנימה אופטימית זו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחת, ואחריה, המשדר.
המדגם.
המדגם. זאת המילה.
זהו ארנון, בן 28, חיפאי, 1.68 מטר. רוב חייו עוברים עליו כך. עצוב, נאו-ליברל, חברות היחידות שלו הן סיגריות. כל בוקר הוא מתחרט שקם. עד שיום אחד, הוא נתקל בפודקאסט קריאת השכמה. זה היה רגע של הערה. מאותו היום הוא למד איך להתארגן, איך לשלב תזונה נכונה ומאוזנת עם אידיאולוגיה, איך להיות עקר בית שמעריך נכון את העבודה שלו. ובזכות הפודקאסט הוא גם מצא אהבת אמת. אז תהיו גם אתם ארנון, ועשו מנוי לקריאת השכמה. החל מ10 שקלים בחודש, תוכלו ליהנות מתכנים ייחודיים, קבוצות אקסקלוסיביות והפתעות נוספות. עשו מנוי לחיים טובים יותר ומהפכה שמחה יותר.
ותודה שחזרתם אלינו. אני השתכנעתי מהפרסומת, נראה לי שאני הולכת לעשות מנוי מיד שמסתיים המשדר.
שווה לך.
ומצטרף אלינו פה ארנון, שלום ארנון.
היי שיר.
קודם כל אני לא שמתי לב שאסף התחלף, שני גברים לבנים אשכנזים נראה לי די אותו דבר.
את לא היחידה.
באמת כמעט לא שמתי לב. אתה קצת מוכר לי, יכול להיות שראינו אותך עכשיו בפרסומת.
כשאת תתקדמי בעולם הפודקאסטים, את תביני שהפרסומות זה הכסף הגדול, פה זה סתם...
הבנתי, כן. אז זה היעד, סבבה, אני אזכור את זה. אז אתה באת לכאן בעצם, כדי לעבור איתנו על המדגם החשוב בעצם של הערב הזה, מדגם של קריאת השכמה.
בהחלט. קודם כל אני רוצה לספר לכולכם בבית, שלמעלה מ-200 אנשים מילאו את מדגם הבחירות שלנו, יותר מכל מצביעי מרץ, בדקנו. ואני רוצה לעבור איתכם קצת על השאלות והתשובות.
יאללה, בוא נעבור.
אוקיי. אוקיי, אז השאלה הראשונה שלנו הייתה, איזה פוליטיקאי גרם לכם לשקול שלא להצביע בכלל במערכת הבחירות? גיל ביילין, אחמד טיבי, בני גנץ או יאיר גולן? את ידעת מי זה גיל ביילין לפני ששאלתי אותך במדגם?
לא, אני גם לא יודעת מי זה עכשיו.
אוקיי,
לא,
זה לא
מבין. אבל תספר לאף אחד.
אז מי שניצח באמת זה יאיר גולן, זאת הבחירה שלכם, לא שלי, לא כולנו חייבים להחזיק באותה דעה, זה כן מאכזב אותי ששוב גבר לבן מוביל את המדגמים שלנו.
היי, אבל זה מדגם של מי הכי גרוע, זה לא בסדר אז שגבר לבן שם?
אני חושב שאם אנחנו רוצים לתמוך בייצוג הולם, אז צריך ייצוג הולם בכל מקום, לא רק במקומות שזה נעים וקל לנו.
אני חושבת שאם טיבי היה אומר עוד איזה כמה אמירות הומופוביות, הוא היה יכול להגיע, זה הקרוב.
זהו. נעבור לשאלה השנייה.
שאלה שנייה.
אם הייתם שלוש מילים במערכת הבחירות הזאת, אילו שלוש מילים הייתם?
קודם כל, זו שאלה שמאוד מאוד הצחיקה אותי.
יופי, אני שמח. אז באמת יש לנו כמה אפשרויות, הנחחה, המשגה ושיקוף, לא קיבל תוצאה טובה.
לא מעניין.
יושרה, נחישות ותקווה, אני ציפיתי שזה יעניין עוד פחות, אבל כאילו, אתם קבעתם. חרדים, חרדה, חרדון.
החטא רי, זה עשה לי חרדה, זה היה יותר מדי, זה היה too much.
יש פה עניין. והמנצח הגדול של המדגם שלנו, שיעמום, עייפות ומנש. מנש זה buzzword במערכת הבחירות הזאת.
ממש.
כמו שב-2011 כולם היו חברתיים, אז עכשיו כולם במנש.
זה מה שניצח, המנש זה לגמרי מה שניצח.
זה הקהל החליט, זה דמוקרטיה.
אגב, אני הצבעתי לזה.
כן.
אני אוהבת להרגיש ברוב, בניגוד כזה, בדרך כלל בחברה, בהצבעות. פה אני חלק מהרוב, הצבעתי למה ש...
מה הייתה השאלה השלישית? שאלה שלישית, לאיזה יור מפלגה הכי מגיע לקבל פרק משלו או משלה בפודקאסט על כמה הוא היה או הייתה גרועים? 51% מכם בחרו באחר, זו תוצאה שמאוד מטרידה אותי באופן אישי, כלומר, כאילו מי שניצח במדגם זה ירון זליך, אבל אני מאוד מוטרד מזה שאתם כאילו באמת חושבים שככה עובדים, כאילו ככה עובדת הדמוקרטיה בתוך הפודקאסט. אנחנו נותנים לכם סט סגור של אפשרויות, אתם מוזמנים לבחור מתוך האפשרויות שנתנו לכם.
קודם כל אני חושבת שאתה צודק, ככה עובדת דמוקרטיה בתוך קפיטליזם, כן. יש כמה אופציות, הן כולן גרועות, אבל חייבים לבחור באחד מהם, ויש אשליית בחירה וחופש.
וגם אם הייתם, וגם לא משנה מה תבחרו בתוך זה, בסוף אנחנו נחליט על מי אנחנו נעשה פרק. אולי זה יהיה ירון זליחה, אבל זה לא יהיה.
אבל בעיקר, אני חושבת שזה הייתה פשלה שלנו. למה בכלל נתנו את האופציה של אחר? זה אומר שאנחנו פשוט לא מפיונרים טובים מספיק.
כאילו שושן הוסיפה את זה, זאת אכלס.
עוד מנוי, אתה פה, אתה גם צריך לקחת שוט.
אבל בינתיים נעבור לשאלה הרביעית, אני אעשה שוט, אתם תראו. השאלה הרביעית, אוקיי, זה בשבילך, תודה רבה. איזה חפץ ממותג מפלגתית חסר לדעתך בבחירות האלה? אוקיי, אז היו לנו כמה אפשרויות במדגם, אני לא אעבור עליהם עכשיו כי אנחנו קצרים בזמן, כן רציתי להתייחס לשתי תשובות שהקהל הציע שאני חושב שהן ראויות להתייחסות, אז אחת מי שענתה על השאלה אמרה, אני לא צריכה שום חפץ ולא מבינה את השאלה, ולך רציתי לומר, מושלם, אל תשני כלום, כל הכבוד לך.
היא הבינה מה זה כאילו, אין רכוש בעולם כלל, אין קניין פרטי, לא צריך.
לא, את צודקת ב-100%, את לא צריכה כלום. בן אדם השני... עוד
אחד, רגע, לא הספקנו.
והבן אדם השני שכתב שהוא רוצה קונדום משומש עם תמונה של רון חולדאי, ואם אתה או את רואים את המשדר הזה, עצרו איתנו קשר, אתם אולי יכולים להיות כותבים של קריאת השכמה.
היה הסבר? מה זה קונדום של רון חולדאי?
לא ניתן הסבר, אבל לא היה צריך הסבר.
התשובה כאילו, זה בגוף התשובה, אין מה להסביר, זה כל כך ברור מאליו.
טוב, יש לנו עוד זמן לשאלה האחרונה?
יאללה, שאלה האחרונה.
אוקיי. לדעתך, אם תורכב קואליציה, איזו קואליציה היא תהיה? האם היא תהיה קואליציית ימין צרה, או קואליציית רק לא ביבי? ובכן, 80% מכם באמת ענו שזאת קואליציית ימין צרה,
שזאת התשובה הנכונה.
הופתענו ש-20% מכם טעו בשאלה, כי נתנו לכם שאלת מתנה על חשבון הבית, ואתם משום מה, כאילו, לא משנה, סתם, איבדתם 20 נקודות.
זה כמו תמיד שלפני מבחן אומרים איזה סוג שאלה מסוימת תהיה, ואומרים, אתם יכולים כאילו לא לטעות בלא משנה מה. זה מאוד ברור נראה לי לכולנו שלא הולכת לקום שום ממשלה שהיא לא בראשות ביבי.
כן, הבאנו לכם את השאלה הזאת במתנה, ואתם בחרתם לזרוק אותה לפח. אוקיי. אז כאילו, קודם כל תודה רבה שמילאתם את המדגם שלנו. אם עוד לא עשיתם את זה, אנחנו נגיד לכם ששוב, שאתם מוזמנים לשתף ולהפיץ את המשדר הזה בטוויטר ובאינסטגרם ובכל הפלטפורמות שאתם נמצאים בהם. אנחנו נעשה עוד צ'ייסר. אין ברירה, מישהו עשה מנוי. כן. סחה. ובנימה זו, מה את חושבת שהולך לקרות במדגמים של הבחירות?
אז אני חושבת שלפני רגע אמרנו שיש את מה שיקרה ואת הטעות.
לא, זה ברור, זה ברור שזה תהיה ממשלת ימין בראשות נתניהו.
אני אומרת, הרשימה המשותפת, מפלגה שנייה בגודלה, עם 20 מנדטים, יקפת, כל אנשי יש עתיד, יאיר לפיד, אמרו, לא, 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 הבנו, אנחנו רוצים שמאל אלטרנטיבי אמיתי, ולכן להם נצביע. זה מה שלדעתי הולך לקרות.
אני לעומת זאת חושב שהולכת להיות מפלה מאוד מאוד חזקה לכל השמאל בישראל, גם לשמאל הציוני וגם לשמאל האמיתי.
איזה?
ואני מעבר לזה חושב אבל שמשהו שכאילו צריך לקחת בחשבון זה שכל אחוזי ההצבעה הולכים להיות נמוכים באופן משמעותי.
נכון.
קרוס חברות ומגזרים, וזה קצת קלף משוגע כזה, זה יכול לשנות את התוצאות לכל מיני כיוונים שאנחנו לא חוזים אותם כרגע.
נכון, לא, אין ספק שזה תיש. פעם רביעית בשנתיים זה למי יש כוח.
לא, בטח לא לי.
לא.
חוץ מזה, אני חושב שכאילו אחת השאלות המעניינות היא כאילו באמת, ברור שהממשלה בסוף תהיה ממשלת ימין שרה, אבל מי כאילו יהיו הגורמים הדומיננטיים? כי אני חושב שכן יש הבדל משמעותי עם הגורם הדומיננטי בממשלה לצד נתניהו, זה שס ויהדות התורה, או לחילופין אנשים כמו סער ובנט. זאת אומרת, יש פה איזשהו משקל מאוד מאוד משמעותי שישפיע על המדיניות הכלכלית, על מדיניות הביטחון, על המדיניות הסביבתית וכן הלאה.
נכון, באמת יש פה 50 גוונים של ימין, ימין רך, ימין פופוליסטי, ימין קיצוני, שאין לדעת איזה ממנו ירכיב את הממשלה.
אנחנו חיים בעולם שהוא פשוט מלא באפשרויות. אין לדעת. לא נכון. לחלוק? אוקיי. מוסרים לי עכשיו באוזניה, אני אתן לך אוזניה.
לא.
שלפי הדלפות ראשוניות,
אוקיי.
ביבי עם קואליציה של 61 מנדטים,
אוקיי.
ורם, לא יודעת, המפלגה הערבית המאוחדת, סליחה, לא עוברים את אחוז החסימה.
לא עוברים את אחוז החסימה.
חדשות דרמטיות, אתם הייתם הראשונים לשמוע את זה כאן.
מעניין, נראה לי שזה בדיוק הזמן לעבור למשדר של כאן, ולראות, למדגם של כאן, ולראות מה התוצאות האמיתיות. לא, עוד לא. אוקיי, עוד אין מדגם.
יש לנו, בוא נגיד שיש יש אנשים... לנו שאלות אולי מהצופים?
בוא נראה. על מה אנחנו אומרים להסתכל? בוא נגיד שעכשיו היינו אמורים לעבור לכאן, ואין... ולהם אין תוצאות, ויש פה רק משדר אחד שעושה דברים בזמן.
כן, אנחנו עמדנו בזמנים.
ואנחנו מתקתקים כמו שעון, והם עוד לא, הם עוד לא פרסמו את המדגמים.
תקשיבו, יש פה...
אבל זה סתם אגיד דברים, כאילו שאני חושב אותם, ואני חושב שהם רלוונטיים
למערכת הבחירות
הזאת. אז אני חושב שבאמת הדבר המעניין ביותר שקרה לאורך המערכת הבחירות האחרונה, זה השינוי הטקטוני. טוב, בסדר, לא תדעו מה קרה, מה אני חושב. אנחנו עוברים לתוצאות המדגמים.
יאללה. גם לא אכפת לנו מה אתם אמרתם, כי אני לא הצלחתי למצוא איפה קוראים את ה... איפה קוראים את התגובות?
היה זה לקח לכולכם.
איפה זה? איפה? תראי לי איפה הקומנטס.
צ'אט.
אז בינתיים, הנה הצלחתי לפתוח את הקומנט.
כשאנחנו מדברים, שומעים?
שומעים אותנו, נכון?
שומעים אותנו.
קודם כל, יש פה הרבה אמוג'ים של לבבות. ושל בננות.
יש אחד ששאל אם אפשר לקבל את הפרסומת של ארנון, הכוכב שלנו, בפורמט MP3, למנויים, כן?
קודם כל, אנחנו נעלה את הפרסומת הזו,
כן.
ונמכור אותה כנראה לכל המרבה במחיר.
נעשה עם ה-NFT.
עכשיו... זה רע מאוד, צריך עכשיו רבע שעות אולי. עכשיו הפרסומת היא המוצר, אז היא זאת שאנחנו נמכור.
כן, הם חזרו אלינו, הפסיקו עם המדגמים כי אין מדגמים. חזרו אל המדגמים. כן, אנחנו בינתיים עם תום אהרון, וזה לא ממש משרת את המטרה.
טוב שתדעו שיש פה דרישה לעשות פודקאסט מצולם מדי פעם.
מה לעשות?
זה הלחם.
יש פה דרישה לעשות פודקאסט מצולם. אם הייתם יודעים איזו הפקה נעשתה פה, כמה שושן הייתה בלחץ בשבועיים האחרונים. אבל זה מה שיקרה, אנחנו נעשה את זה.
זה בתוכניות, וזה עכשיו לא בצחוק אפילו, תלוי מספר מנויים ויכולת כלכלית. לא שאני רומז למשהו.
אגב, ארנון, יש לך פה הרבה דשים. הרבה דשים, הרבה אנשים שמוסרים שאתה הגיבור שלהם.
כן.
הוא לא מוסר חזרה. זאת התגובה לקהל. ותודה למי שאהב את קערת הטוטים, ותודה למי שאמר שאנחנו מקסימים. אין פה שאלות. חבר'ה, תשאלו שאלות. אין לי מה להקריא, רק את התגובות.
תענו על השאלה שלי, מבקשת מה...
איך נתניהו מוריד אחוזי הצבעה?
אני חושב שהנקודה היא...
יש מתגם?
יש מתגם.
מתגם, יש מתגם. רגע, זה חשוב יותר. סליחה, מען מגלי.
גוש נתניהו 54, ימינה 7. טוב, לפי הבנתי הפוליטית הצרה, זה אומר גוש נתניהו 61.
שזה בדיוק מה שאמרת.
בדיוק.
ורם לא עברו. נשמע שהיו הדלפות מכונות.
טוב, זה... כן. זה תמיד יותר מצחיק לפני שרואים את התוצאות.
מעניין מהמקור שלך, אסף.
למה אין אנשים באף מטה? איפה הם כולם?
בלפיד יש עתיד.
לא יודע. בליכוד.
טוב, נתחיל להקריא. הליכוד 31, יש עתיד 18, אפילו פחות מב-2013, ש"ס 9, המשותפת 8, יהדות התורה 7, ישראל ביתנו 7, ימינה 7, העבודה 7, כחול לבן 7, הציונות הדתית, פאק.
אימא
זה. מרץ עם 6, תקווה חדשה עם 6, ורם עם 0. רוצים לעשות וויס
אובר? אני מופתעת מתקווה חדשה.
שהוא הצליח לגרד 6 מנדטים?
לא, האמת שחשבתי יותר.
וכחול לבן קיבלו 7. כל כך הרבה מפלגות
כאלה. כחול לבן לא היו אמורים להיעלם הפעם?
כל המפלגות כקמאי כאלה הצליחו לגרד מעל 5 מנדטים.
איכשהו זה ממשיך וממשיך וממשיך לקרות. טוב, זה מתגם אחד, ואנחנו עוד שנייה נברר מה המתגמים ב-12 ו-13, למרות שאתם בטח כבר בפלאפונים לפנינו ומסתכלים גם. אני אגיד שלמרות שזה צפוי, זה לא פשוט, זה מצריך לפחות עוד צ'ייסר אחד, אני בעיקר השבעה מנדטים לציונות הדתית.
אני חושבת שיש פה עוד אחד עוד מהמנוי הקודם שעוד לא עשינו.
בסדר, בסדר.
מוכנה אדיל.
לחיינו, כן. יהיה בסדר בסוף. כן, אני אפתח קצת את הצ'אט.
הנה, לפי 12, 61 לנתניהו עם ימינה.
אגב,
זה דומה לאחת.
המשותפת 8, נראה לי שזה בדיוק מראה, הייתה לנו שיחה לי ולחדיל שאמרת שלדעתך הייחוד של המפלגות הערביות דווקא הוריד את התקווה שיש בציבור הערבי להצביע, אבל נראה לי שאנחנו רואים שכל פעם שהם מתפרקים, הנה למשל זה שרם התפרקו מהם, אז זה מוריד להם את מספר הקולות.
נכון, אבל יש לזה הסבר הרי. אם את מסתכלת על הקמפיינים של שתי המפלגות האלה, של רע"מ ושל המשותפת מנגד, אז הם התנגחו אחד בשני, כן? כל מפלגה ניסתה איכשהו גם להסיט נגד המפלגה האחרת, וזה, הכיתוב הזה והפיצול, הוא לא היה סתם כי, את יודעת, כאילו, לא הצליח להם ביחד, אז התפצלו ולא היו שם שום סכסוכים. לא, הפעם הפיצול הזה יצר תחושה אצל הציבור הערבי שמה שקורה בין שתי המפלגות האלה פשוט באמת קצת אפילו דוחה. אנשים לא רוצים, נרתעים מלהצביע.
להצביע בכלל.
כי באמת הם חושבים שבסופו של דבר הם ייכנסו אחד בשני ולא יראו אותנו. כאילו...
אז השאלה אם אין ערך לאיחוד. נראה לי שבבירור כל הערבים בעלי אותם דעות,
נכון,
וזה, אבל
דיברנו
אבל
על זה קודם,
כוח.
ודיברנו על זה קודם, ואני לא חושבת שההתייחסות הזאת לערבים בישראל כאל בלוק אחד, כאל גוש אחד, שכולם חושבים אותו דבר, זה דבר שהוא בריא ונכון, כן? אז מה שקרה זה שבעצם כשהעלו את אחוז החסימה לכנסת, הדבר הזה מאוד הקשה על מפלגות ערביות. כשכל מפלגה רצה לבד עם האידיאולוגיה שלה, עם העקרונות שלה, שבאמת מבדילות אותה משאר המפלגות, זה הדבר שהוא בריא, כן? שבאמת משקף את הרצונות של הציבור המצביעים. אבל שוב, אנחנו חוזרים לסיפור של אחוז החסימה, שבדיוק גם דיברנו על זה, ניאת ואסף, כאילו, זה באמת קושי שישראל הערימה על מפלגות קטנות, וזה היה בין היתר גם מכוון כלפי הערבים, כן? אז האיחודים האלה...
זה לא פגע רק בהם, נראה לי...
אמנם האיחודים האלה כן אולי משרתים את הייצוג, כן? מגבירים את הייצוג של הציבור הערבי, אבל בסופו של דבר, כאילו זה הדבר שגם גורם להם להיות ביחד, כשהם באמת הרבה פעמים הם לא דומים. המפלגות בינן לבין עצמן.
נראה לי היתרון, אחד היתרונות של מערכת שהיא ייצוגית, שלא מי שזוכה לוקח את הכל, זה שבסוף לכולם יש ייצוג, או לפחות לכמעט לכולם. עכשיו, אני יכול להבין למה קבוצת פרין של 10 אנשים שלבושים בכובעים של פיראטים, לא בהכרח מגיע להם ייצוג בכנסת. אבל כשיש עשרות אלפים שמצביעים למפלגה, ובסוף הקול שלהם לא בא לידי ביטוי, זה חד משמעית מאוד מאוד בעייתי. אני אגיד שבמדגם של 12, גם נתניהו עם 61.
עם ימינה.
כן, עם ימינה 61, אותו הדבר. כששם הימינה על 8, והציונות הדתית על 7, 15 מנדטים גם כן, גם שם כחול לבן על 7, ומרץ על 6. כלומר, עוד שנייה אנחנו נציג את המספרים מכל המדגמים על המסך, אבל נראה שבסך הכל המגמות הן יציבות, המפלגות חוץ מרעם שעשו קמפיינים של גוואלד הצליחו מאוד אפילו להגיע לחמישה, שישה, לפעמים אפילו 7 מנדטים.
האמת שזה הישג יפה של המשותפת, מילה לזכותם, זו הייתה מערכת בחירות מאוד מאוד קשה למשותפת, מאוד מלאה אתגרים וקשיים, ובכל זאת הם הצליחו עם 8.
אנחנו יודעים מה היה אחוז ההצבעה בציבור החרדי, בציבור הערבי, כי... לאורך כל היום הוא היה מאוד מאוד נמוך.
מאוד נמוך, נכון.
אני אנסה לחפש על כמה הוא נסגר, כדי לעדכן אתכם.
בינתיים, רק שתדעו, שנשלחות פה תמונות של ממסיבות הצפייה במשדר, ונראות מדהים.
כיף, תודה לכל מי שצופה.
אז תודה לכם, באמת.
בנימה אופטימית זו של...
זה משמח אותנו
מאוד. אגב, שימו לב גם, שאם בסוף נגיד המתגמים טועים, וזה רק 60 מנדטים, אז עוד 3 חודשים אנחנו ניפגש כאן שוב. כדי לצפות במתגר הבחירות השני.
אנחנו סומכים על הפוליטיקאים שלנו שיעשו לנו את זה שוב.
יכול להיות שזה גם אם 61 ילך למקום הזה. טוב, אני לא יודע, אני חייב להגיד משהו אחד על הימין הקיצוני בהרחבה. הכניסה, קודם כל נראה שצבי האוזר בחוץ, בתקווה חדשה, שתמיד נחמד לקבל קצת חדשות טובות.
קצת תקווה חדשה.
כן, בתוך הדבר הזה, אבל יש פה א', קריסה מחודשת של התזה שאפשר לגרד מצביעי ימין ממלכתי ברמה שתחליף את נתניהו, איזשהו ימין מדומיין, שאם רק נפנה, ניחוש טוב שלי ששישת המנדטים של סער לא מגיעים מקרב מצביעי הליכוד, אלא דווקא ממה שמדמם את כחול לבן. ומצד שני, לרעיונות מאוד מאוד קיצוניים, יש כרגע קנייה מאוד מאוד משמעותית בחברה הישראלית.
ואני חושבת שזה קרה לנו פה בשנה הזאת, את אחד המשברים הכי גדולים שהיו לנו בעשורים האחרונים. ועדיין, רגע, אם נסתכל על הבחירות האלה, על המדגם הזה, שום דבר לא השתנה מבחינת ההצבעה יותר מדי. בטח שלא נוצרה אלטרנטיבה לנתניהו, בטח שלא היו הצבעות פחות קיצוניות ימינה, ועדיין, כאילו, וזה אחרי באמת משבר, היה פה אולי הזדמנות לייצר משהו אחר, וזה לא מה שקרה. כאילו שום דבר לא השתנה.
דווקא השתנו לרעה.
לרעה. לא, ונראה לי שזה באמת מאוד מסמל את זה שלא הגיע שום אלטרנטיבה משמאל, כאילו גם לא המחאות בבלפור עשו את זה, סליחה, לא עבד לכם, כאילו הוא עדיין הולך להיות כנראה ראש הממשלה, ולא הגיעה שום אלטרנטיבה אמיתית, וזה באמת אחרי שהייתה פה שנה מזעזעת, כן? ואני חושבת שיש לזה קשר מאוד עמוק לזה, שכל מי שאנחנו רואים בכנסת, בטח כל ראשי המפלגות, והרבה מהח"כים והרבה מהשרים, אז אין מה לעשות, אז הם לא מבינים את מה שהם צריכים, כי הם בעלי הון.
אני אגיד לך שיר... אני חושבת שמה שהיה פה בשנה האחרונה הוא מזעזע מכל הכיוונים, גם מהכיוון של השמאל, כן? קודם כל, שמאל לא הצליח לגבש נרטיב מקביל לזה של הימין, מכל התחומים, כן? מכל הבחינות. עכשיו, עוד דבר, היה פה משבר, כן? היה פה משבר שלא ראינו כמו, באמת, מאז קום המדינה אולי, כן? משבר כלכלי, משבר חברתי. ובסוף, הזכרת את מחאת בלפור. אנחנו מסתכלות על בלפור, ואנחנו רואות שם לך, לא ביבי. ו- אין פה באמת שום אמירה שהיא אמירה פוליטית נכונה ומדויקת. אנשים פה סובלים, באמת, מה זה מעניין אותם? ביבי, לא ביבי, בסוף אני רוצה להתפרנס בכבוד. כמה? מאות אלפי אנשים מובטלים היום בעקבות משבר הקורונה. עשרות אלפי בתי עסקים, עסקים קטנים, נסגרו, כן? ועדיין, וגם, כאילו, עזבי גם את האלפים שמתו, כן? אז יש פה באמת משבר שהוא מאוד מאוד עמוק, שהשמאל לא הצליח לתת לו פתרונות, או להציע לו פתרונות, וזה הדבר שגורם לשמאל להיות עדיין במקום הזה של, שאנחנו מרגישים שהוא כזה זר לנו, כאילו אתה בסוף לא מדבר איתנו בגובה העיניים, אתה לא מציע לנו אלטרנטיבה אמיתית.
ואני חושבת שזה בדיוק, הרי כל המפגינים היו מאוד אסטרטגיים מבחינת הזה. נגיד, רק נגיד לביבי ללכת הביתה, ואז הכל יהיה פה יותר טוב. נצביע לאנשים יותר ימנים מביבי, למשל סער, למשל בנט, למשל ליברמן, כן, שמעתי על כל מיני שמאלנים שפתאום התחילו להצביע לליברמן.
שמאלנים זו מילה גדולה.
כנראה שהם לא. ונראה לי שאנחנו רואים שזה לא עובד. כאילו זה לא גורם לו ללכת, אז אולי המעשה האסטרטגי הוא בעצם לבנות מצע אמיתי של עמדות אמיתיות לגבי מה קורה פה בחיים.
גם צריך להבין כמה חזק השחקן שנגדו מתמודדים. כלומר, מה שנתניהו עשה כאן בשנה האחרונה, מהקמה של ממשלה ללא רוב בתמיכה של גנץ, ועד לדחיות החוזרות ונשנות, כלומר, אלוהים יודע מה קורה אם הבחירות האלה היו נערכות לפני 4 חודשים או חצי שנה, כשאנחנו בעיצומם של סגרים ועם עשרות הרוגים מקורונה ביום. שוב ושוב ושוב הוא מצליח לכוון את המערכת למקום שנוח לו. ואל מול זה, לא רק שאין מסרים, גם אין, אפילו כשמסתכלים על מי שנכנס לכנסת בסופו של דבר, ממה שקוראים לו הרבה פעמים גוש השינוי, שזה אמירה מאוד מאוד צינית כשלעצמה לדעתי, נגיד שני מערכות בחירות שקורות אחרי מחאות, יש לנו את 2013, שהיא בגדול עוקבת את המחאה החברתית, ויחימוביץ' מנצחת בעבודה, ולפיד רוכב על הגל של לא פריירים ואיפה הכסף וכולי,
והמרכז של הקמפיין שלו זה כדורסל, סליחה, זו טעות בבחירה.
לא, זה ב-2013 עוד לא היה כדורסל, כן, זה חדש. חגיגה. יפה מאוד. אז בסיטואציה כזאת, נכנסים לכנסת מאחורי יחימוביץ' ויאיר לפיד, אולי לא אנשים שאני הייתי רוצה לראות בכנסת, אבל בכל זאת לא יועז הנדל, רחוב על גבי סוס ובא לכבוש את הכנסת.
אני חושבת שזה היה השיא של הקמפיינים.
כן, לא.
יועז הנדל רחוב על סוס.
צריך מילא, אם היה לנו סיטואציה, בבקשה, שבה נתניהו מתחלף, אבל אם, כמו שנראה עכשיו, אני חושב, תמיד המתגמים זה טריקי, ויכול מאוד להיות שבחר הבוקר נתעורר, וזה רק 59. אבל, אתם מבלבלים אותי פה עם הקרטוני פיצה שחלשים לי לוקרים יותר מדי גדול.
תסיים את הדברים שלך, אבל גם נשאל את השאלה מהקהל, של מה המשמעות של בנט בתור לשון מוזניים. לא סתם, כאילו, התשדירים הראו שהוא לא גוש ביבי ולא גוש לא ביבי, אלא...
אז אני מנסה להגיע לזה, ויכול להיות שהפורמט אני חופר בו מדי, אבל אנחנו מסתכלים מי נכנסים.
אני חושבת שזה המשמעות של המנויים. הם אומרים לך, אתה חסיק לדבר, הלוואי שאיכות המחשבה שלך היא קטעה ו...
מי נכנסים לכנסת מאחורי בנט ומאחורי שר ומאחורי ליברמן? אלה אנשים מאוד מאוד מסוכנים. אלו אנשים מסוכנים וימנים. כלומר, יש פה 70, 75, 80 מנדטים של אנשי ימין עמוק, הרבה מהם כאילו ימניים יותר מאלה שישבו בממשלה. וזו ממשלה ש... בגלל הסיטואציה שאם באמת זו הממשלה שתיווצר, אז תוכנית סינגפור הולכת להיות על השולחן במסע ומתן, שמחליטה אם ביבי יכול לדחות את משפטו להקים ממשלה יציבה או לא, ואני מאוד חושש לגבי מה שנתניהו יסכים או לא יסכים לוותר עליו, אל מול מערכת הלחצים הזאת, מול בנט, שכמובן מה זה לוותר? זה לא שנתניהו בעצמו לא היה רוצה להפריט את כל חיינו.
רגע לפני שאנחנו עולים לרעיון הראשון שלנו, מעלים לפה את המרואיין, אז צריך לעשות את השוט.
נכון, לחיים. כל הכבוד לכם שאתם עושים מנויים.
מעניין אם זה מנויים אמיתיים או פיקטיביים, כמו שנאמר, במקרה ולא יהיו מנויים, אז יהיה פה ניסיון פיקטיבי לגרום לנו
מים. את מוכיחה שהשוטים לא פיקטיביים.
זה לא מים, זה באמת ערק.
כן.
הכל יוצא. המרואיין שלנו מוכן?
כן?
היי? שנייה אחת.
רגע.
אוקיי.
ירון, אתה שומע אותנו?
כן, היי, ערב טוב.
היי, מה שלומך?
טוב, מה נשמע?
בסדר, אז אנחנו נציג אותך. ירון הוא חוקר במרכז אדווה, והוא חבר הנהגה בכוח לעובדים. ירון, אני רוצה לשמוע ממך, קודם כל, מה אתה חושב על התוצאות של המדגמים?
טוב, קודם כל ערב טוב, ותודה שהזמנתם אותי. זה מאוד משמח להצטרף אליכם ואליכן. אי אפשר לומר ששמעתי את כל הפרקים, אתם עושים הרבה עבודה, אז קשה לשמוע את הכל, אבל שמעתי לא מעט.
ואיך ההתרשמות שלך?
יופי של פודקאסט, באמת, כל הכבוד לכן ולכם.
אחלה, תודה על הפרסומת שמרימה לנו.
אז מה? מה אני אומר על המדגמים? לא יודע, מצד אחד זה מבאס ומטריד. ההתחזקות של הימין הקיצוני. מצד שני, כמו שגם אתם אמרתם, מצד אחד זה די צפוי, נכון? כלומר, לא...
לגמרי.
ומצד שני גם... כולנו ידענו שהאלטרנטיבה גם שעומדת על הפרק היא לא איזה שוס גדול.
כן, אנחנו רוצות לשמוע ממך על האלטרנטיבה. אתה חושב שיש פה אפשרות לצאת מהמשבר?
לא, תראו, אני לא, אין לי מושג בדברים האלה, כן? בכאילו קואליציות ומי יישב עם מי וכל הדברים האלה. זה לא, אני כאילו הדיוט בדיוק כמו כל אחד בנושא הזה, ומי ירכיב קואליציה עם מי, אני לא מבין בדברים האלה. סתם כמה נקודות למחשבה, כן? אז הקואליציה הזאת שהאלטרנטיבית לנתניהו שכל הזמן דיברו עליה, לפיד בנט סער ליברמן. זה לא אלטרנטיבה, כן? זה ימין, בכל מובן שהוא, גם כלכלי, גם מדיני.
אז אנחנו פה בעצם מול ממשלת ימין או ממשלת ימין?
ככה זה נראה, לא? וגם, לא יודע, אפילו בסקרים שבמדגמים עכשיו, אז יש כאילו שני גושים, פעם היה נהוג לחלק את זה לימין ושמאל, אז עכשיו זה גוש נתניהו, גוש לא נתניהו, בצד של לא נתניהו יש את ליברמן, לא יודע, זה כבר כולנו מקבלים את זה כמובן מאליו, שהוא בגוש לא נתניהו, לא יודע, מישהו יודע מה הוא יעשה, אולי הוא בכל זאת ייכנס לקואליציה עם נתניהו, מה אני יודע?
כן. זה לא תרחיש רחוק מדי, כן? זה תמיד כן. אפשרי. אז ירון, אתה גם חבר הנהגה בכוח לעובדים, ואני כזה אשמח ככה לשמוע ממך. נניח עכשיו קמה ממשלת ביבי, ונניח בנט כמובן יהיה שם, והוא הציע תוכנית כלשהי, הוא הציע תוכנית סינגפור, כן? מה אתה חושב, איך אתה חושב שהדבר הזה ישליך על העבודה המאורגנת?
תראה, זה הצעות שעלו לפני הבחירות, לפני בכלל שיצאו למערכת הזאת, וגם במהלך הקמפיינים. אין ספק שהן מטרידות, כן? אנחנו כבר... כמה חודשים אפילו יותר מזה מסתובבות ההצעות של הגבלה של זכות השביתה ושל הצעות שמגיעות מההשראה של הימין האמריקאי ומהמציאות האמריקאית ששם לקדם התאגדויות עובדים זה מאוד מסובך אז כאן רוצים להעתיק את המציאות האמריקאית הזאת לכאן, ואנחנו כאילו בישראל גם ככה לא במצב כל כך מזהיר ביחס לחקיקה של זכויות של עבודה מאורגנת, ורוצים עוד להקשות את זה. אין ספק שזה מטריד. אנחנו בכוח לעובדים כבר מודעים לזה, כלומר לקחנו את זה בחשבון עוד לפני הסבב הזה, אנחנו מוכנים למאבק בנושא הזה.
אנחנו מחזקות אתכם.
אתם שותפים, אני חושב, למאבקים הללו, חשובים.
בטוח. בטח, וזה כבוד לנו.
כן, ועוד נושא שיעמוד בוודאות על הפרק, בתחום אחר, וזה דווקא מהכובע שלי במרכז אדווה, זה מה יעשו מבחינת מדיניות כלכלית עכשיו, מבחינת תקציב וכל הדברים האלה. כלומר, די ברור, שמתי שהוא האווירה הזאת של אפשר להטיל את כל ההוצאות על הגדלת החוב תיפסק. כלומר, ההשראה הקיינסיאנית הזאת שנחתה על כל העולם וגם על ישראל, שזה לא נורא להרחיב הוצאה חברתית על חשבון חוב, כנראה לצערנו תיפסק. יש מצב שגם בישראל לפני מקומות אחרים.
כן.
ואז הדיון יהיה מאיפה לממן. אנחנו בוודאות נראה לצערי כמובן את הכותרות של איך לחסות את הבור, ואיך נשלים את הגירעון, ומאיפה נחזיר את החוב. ואז הדיון שהתנהל זה האם לקצץ בתקציב, ולקצץ בתקציבים או להעלות מיסים. ואם להעלות מיסים, אז איזה מיסים? והחשש גם שלי, גם שלנו באדווה, זה שממשלת ימין, כן, וככל הנראה, כמו שכבר ראינו, פנינו לממשלת ימין, תבחר או בקיצוץ התקציב, או בהטלת מיסים רגרסיביים, כמו למשל להעלות את המע"מ, שתמיד משתמשים בו כשצריך למלא איזה חור, שמפיל נטל בעיקר על מעמד ביניים ועל מעמדות נמוכים.
אז כל הזמן חשבוננו בעצם.
כן, ומה שהיא כאן ככל הנראה לא תעשה, וזה בניגוד, גם שמעתי אתכן מזכירות את זה קודם, בניגוד למדינות אחרות, אפילו שמרניות יחסית, נגיד כמו בריטניה, שמדברות כבר על הטלת מס מיסים על עשירים, העלאת מס הכנסה במדרגות גבוהות, הטלת מס עושר בשיעורים מסוימים, אפילו אם זה חד פעמי. כלומר, אנחנו נמשיך לדחוף לדברים האלה, מקווה שעוד כוחות יעשו את זה, וגם שברירי מפלגות השמאל יעשו את זה.
אנחנו מאוד מקוות.
כן.
ירון, לסיום אני רוצה ככה לשאול אותך בנימה אופטימית, מה היית חושב שצריך לעשות כדי לבנות פה אלטרנטיבה למה שיש?
זהו, היה כיף. אני
נאצית פה בשידור, אז אנחנו חייבים בזמן.
זהו, וואלה. מה, הכנתי כוס, יאי, נו,
שבע דקות.
אפילו.
אה, נו, אז תשתה איתנו.
תשתה, תשתה. זה חי.
טוב, יש עוד מנוי לפודקאסט, ירון, אז...
מזל טוב. מה צריך לעשות כדי לעשות? אז תראו, אני לא רוצה לקחת את הכובע הזה, אני לא יודע. אם היו לי דעות על איך לשנות את הפוליטיקה ולהוביל אותה, אז הייתי במקום הזה. מה שאני יודע, כלומר, זה שאין תחליף לשני דברים, אין תחליף לבנייה של כוח מאורגן, לבנייה של סולידריות בין אנשים, בין עובדות, בין עובדים, בין קבוצות שונות, בין מעמדות, ובין לקחת חלק במאבקים של קבוצות ואוכלוסיות מודרות, מוחלשות, ואין אלטרנטיבה ללבנות כל הזמן רעיונות חדשים, ללקדם ולפתח את המדיניות שאנחנו היינו רוצים ורוצות לראות. האם נמשיך לעשות את זה, נראה בבחירות שיהיו אולי עוד כמה חודשים ואולי עוד כמה שנים, אלטרנטיבה לא יודע. לא יודע, אבל אין ברירה, אין ברירה. מישהו מאוד חכם שאני מחבב אמר לי פעם, שאופטימיות זה לא עמדה נפשית, זאת עמדה אידיאולוגית. אז נראה לי חשוב.
נכון, אנחנו נמשיך להיות אופטימיות ואופטימיים. אני מאוד מאוד מודה לך, ירון, עד שהיית איתנו, ואנחנו נקווה שיהיה טוב, ושנצליח לבנות אלטרנטיבה מתישהו.
נמשיך להיות אופטימיות ואופטימיים. תודה רבה לכם.
תודה לך.
בהצלחה
ונמשיך. תודה.
ביי ביי.
תודה. לילה טוב.
אני חושבת שאחד הדברים שאותי תפסו בדברים שהוא אמר, זה עכשיו, חייב לעשות שוט, אני עוד הקודם עוד לא זיימתי.
חיינו.
בקיצור, זה שהוא אמר שעכשיו בעצם, אחרי שאמרת אסף, שסוף סוף היה פה השקעה ציבורית מסיבית של הממשלה בעם, כמו שקורה במדינות מתוקנות, למשל בסקנדינביה, אז פה נאמר, עכשיו, צברנו חוב וצברנו גירעון, איך נכסה אותו? כאילו, ויש פה איזשהו פחד שבעצם עכשיו השנה הקרובה, אחרי שמיליון אנשים היו מובטלים וכנראה יותר מזה נפלו לאיזשהו משבר כלכלי, אז הולכים בכלל כנראה לא למסות את התאגידים ואת בעלי ההון, אלא אותנו אולי יותר, או כל מיני דלק או דברים כאלה, ובעצם השנה הקרובה הולכת להיות גרועה יותר.
חשוב להגיד שמעבר לזה שחוב זה בסדר, ובניגוד למה שהרבה פעמים נסו למכור בתקשורת, אנחנו לא נמצאים משבר חוב, אנחנו מאוד רחוקים ממשבר חוב מכל סוג שהוא, זה לא שהמיסים בישראל גבוהים, המיסים בישראל אכן נמוכים ויש מקום להעלות אותם, השאלות זה באמת איפה מעלים את המיסים האלה, אם מעלים הפרשות של עובדים לביטוח לאומי, ומעלים מדרגות נמוכות של מס הכנסה, ומעלים מע"מ, ומעלים ומעלים, או שמעלים מס על ההון ועל מיסי הכנסות גבוהות, שהיום משלמים מעט מאוד מיסים בישראל, אנחנו יכולים לנחש איזה מין מיסים יבחרו להעלות בממשלה
שאנחנו
מדברים. כן, נראה לי, אנחנו נשלם הרבה יותר משנשלם במס, נשלם בקיצוצים. כלומר, הדבר המעניין בתוכנית סינגפור של בנט בהקשר הזה, זה בקשה, הצעה להקפיא את התרחבות המגזר הציבורי.
כן.
שזה בעצם קיצוץ דה פקטו, אני לא זוכר בדיוק, שבין 1.5 ל-2.5 אחוזים, סליחה, בשנה. וזה אומר פחות רווחה, פחות מורים, פחות רופאים, פחות מכל הדברים
האלה. יותר הפלטה.
כן, שגם ככה חסרים, וככה אנחנו כאילו נשלם על ההזיות של לתת עוד תוספות מס לקומץ של מצביעי בנט, ושל האנשים שמימנו את הקמפיין שלו, ואת הקמפיין של מפלגות הימין האחרות. אני חושב שבהקשר הזה, אז הדינמיקה בממשלה האפשרית הזו, שאנחנו מדברים עליה, כאילו, שוב, איזו הסתייגות קלה כזאת, יכול מאוד להיות שנקום לתוצאות טיפה אחרות מחר בבוקר, יכול להיות שבנט, לא יודע, יחליט פתאום להכריז שהוא מעדיף להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת ויאיר לפיד, למרות שאני בספק.
סיכוי גבוה.
האיזון של בנט אמור להיות בהקשר הזה, בהנחה שסמוטריץ' ונועם ובן גביר, שיכול להיות שצריך לפתוח עליהם שיחה אחרת, יזרמו עם ההצעות האלו, זה ש"ס ויהדות התורה. שבכל זאת יש להם איזשהו הקשר מבני שבתוכו יש אולי סייגים מסוימים למידה שבה הן יכולות להתעלל בעניים, ככל שהם מצביעים עניים, סייגים שנתניהו בעבר כבר הוכיח שבאופן אישי לא מפריעים לו, ובנט כמובן לא יזיל דמעה, ולכן אני חושב שבבנייה של התנגדות לממשלה, או ליכולת של הממשלה הזאת להיות רעה לאזרחים שלה, צריך לחשוב איך בתוך ש"ס ובתוך יהדות התורה ובנציגים שלהם, לא יודע, מגייסים לאיזשהו סוג של הגנה, למרות ששוב, התקוות שלי פה הן לא מאוד מאוד גבוהות. וזהו, אני חושב שזה פשוט ממש רע. כאילו, זה העובדה שאנחנו נמצאים, שאנחנו מדברים הרבה על כלכלה, בעיקר בהקשר של הרעיון הזה, אבל בסוף יש עוד שורה של נושאים שבהם אנחנו צריכים פתרונות אמיתיים לבעיות אמיתיות מאוד. לבעיות של כיבוש ושל אפליה ושל גזענות ושל אלימות ושל וכל הדברים האלה אנחנו יכולים לדעת עכשיו לפחות חצי שנה, אבל ככל הנראה יותר מזה, במקרה הטוב לא יטופלו ולא ישתפרו, במקרה הרע יחריפו ויעמיקו.
אני שוב צריכה להיות נאצית, הפעם כלפיך ולא כלפי מרואיין שלנו, כי יש לנו מרואיינת נוספת, נכון? היא עולה?
שנייה אחת.
פנינה, מנכ"לית הציבור החרדי ממלכתי.
שלום, שלום, אני צריך את האוזנייה.
כן,
אנחנו מצטערים לפנינה ולשאר המאזינים, זו פעם ראשונה, ולכן קצת דברים, כן, שנייה אחת. שלום פנינה, את איתנו? אני לא שומע אותך. יכול להיות שאת על מיוט? אני לא שומע גם את עצמי. אנחנו על... אני לא אמור לשמוע את עצמי, אבל אני לא שומע אותה. אותה אני אמור לשמוע.
אני גם לא שמעת.
לא, אנחנו לא שומעים אותה, לא שומעים אותה במשדר.
רוצאתי את האוזניה.
הנה, מעולה.
אוקיי, אז נוותר על הדבר הזה.
נוותר על הזה. אז קודם כל, תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו בערב הזה. וכמו לשאר המרואיינים, אנחנו נשמח לשאול אותך קודם כל, יש לך התרשמות כללית מתוצאות המדגמים, גם לגבי המפלגות החרדיות, אבל גם באופן כללי.
המפלגות החרדיות, אם לוקחים אותן ביחד, שהתורה, הם שמרו על כוחן, גם ביניהם השתנה כרגע, מה שנראה דרמטי, כי ש"ס עלתה ל9, ויהדות כרגע ירדה ל6. וצריך גם להגיד בהקשר הזה, סמוטריץ' כרגע על 7, זה כן מושפע מהירידה של ליהדות התורה כנראה, במידה מסוימת, ואני עוד לא יודעת מה קרה עם מפלגת שלם, שהיא סוג של מפלגת מחאה של חרדים שרוצים אלטרנטיבה אחרת, כי הם לא במדגם, אבל כנראה גם יש קולות אצלהם של חרדים פחות מרוצים.
הבנתי. והתהליך הזה שאת מתארת של התחזקות אגב של ש"ס כבר כמה מערכות בחירות, אם אני לא טועה, לצד החלשות מסתמנת של יהדות התורה, את יכולה אולי להגיד למה לדעתך הדבר הזה קורה? למה ש"ס מתחזקת ויהדות התורה נחלשת?
כמובן הכל בגדר השערות, אבל ש"ס היא מפלגה מצביעים שלה, אוהבים להצביעים. הם מרגישים לא רק מחויבים אליה, אלא הם באמת עובדים קרוב עם הבוחרים שלהם ושומעים אותם. יש איזושהי הרגשה של מפלגת בית שאוהבים. לעומת יהדות התורה, שהמצביעים שלה הם קצת יותר קשוחים איתה, פחות מרוצים ממנה, ובוחרים בה מסיבות זהותיות ומסיבות אחרות, בעיקר זהותיות, כן? וכל העניין הזה של מה שהרבנים מחליטים, אבל יש בטן מלאה להרבה מהבוחרים, והפעם הייתה אלטרנטיבה, סוג של אלטרנטיבה שנחשבת מספיק קרוב לבית. כרגע ממה שאני מבינה, עיקר הזליגה היא בציבור החסידי, הציבור החסידי שלא היה מרוצה, וגם קבוצות מסוימות שהן יותר פריחות, קבוצת חסידות ברסלב, שהם ביהדות התורה, אבל הם גם יכולים ללכת לש"ס, הם גם יכולים ללכת נגיד הפעם, אולי חלקם סמוטריץ', יש את חב"ד, שהם גם לא מבשרה, ואירועי השנה האחרונה קצת פירקו את הדבק של הקבוצות שהן פחות ממש חלק מהמיינסטרים החרדי, וגם צריך להגיד, שיש את החרדים, מה שנקרא החרדים העובדים, או החרדים הישראלים, או הממלכתיים, כמו שאני קוראת לזה, אז גם הם, למרות שהרבה מהם שוב בוחרים, וזה חשוב להם זהותית, חלקם היו מספיק לא מרוצים מההתנהלות, כנראה או לא לצאת מהבית, או להצביע למפלגות אחרות, כמו בשביל חרדי אשכנזי להצביע ש"ס, זה סוג של הצבעת מחאה. נגד מה שהוא מחשיב מפלגת הבית שלו.
וכשאנחנו אומרים שהמצביעים החרדים לא מרוצים מההנהגה שלהם, אז זה יותר לכיוון של לא מרוצים מההתנהלות במשבר, בטיפול שלו בתוך הקהילה, או לא מרוצים מהדימוי החיצוני שלהם? כלומר, מה זה חוסר שביעות הרצון הזה מההנהגה בתוך יהדות התורה?
יש, זה לא התחיל מהקורונה. הקורונה היא לא שינתה דברים. פשוט החריפה אותם, הדגישה אותם, העמיקה אותם. יש, כמו שאמרתי, יש כל מיני קבוצות שכל אחת מהן יש לה את הסיבות שלה. ברסלבים למשל, זה ממש משבר שהוא סביב הקורונה, הסיפור של הנסיעה לאומן, שמרגישים שלא טיפלו להם בזה, ויש את הקבוצה של החרדים יותר רוצים להשתלב בישראלים הרבה זמן, יש מפלגה, וחב"ד שתמיד הייתה כזה יותר פרילנסרית. מה שקרה פה זה שקודם כל באמת הרגישו שלא לא טיפלו במשבר טוב, יש הרגשה כזאת, ובנוסף לזה יש הרבה שנאה כלפי החרדים, וההרגשה היא שההתנהלות הלא נכונה גם סוג של התנהלות כלפי החרדים, והחרדים ברחוב לא ממש מבסוט מזה. אז עכשיו, כן עשו את הקמפיין הרגיל של הפעם זה היה ליברמן, ששונאים אותנו, זאת אומרת, הסיתו את האש, וזה עזר לחלק מהאנשים, אבל כנראה שזה לא עזר מספיק.
ושאלה ממש אחרונה לסיום ובקצרה, למרות ששאלה גדולה, אנחנו רואים פה, נגיד, תהליך של התייאשות או התאכזבות מהנהגת יהדות התורה, לא בממדים ענקיים, אבל כן קיימת, וזליגה מצד אחד לש"ס, ומהצד השני לציונות הדתית של סמוטריץ'. רציתי לשאול אם את יכולה להגיד, אולי החרדים, מה שאת קוראת חרדים ממלכתיים, נכון, אני צודק בהגדרה, סליחה. האם הם מוצאים את מקומם במפלגות אחרות, ומה המפלגות האלו יכולות לעשות כדי למשוך אליהן את הקולות האלה מהמפלגות החרדיות?
אז אני חושבת שהתשובה היא בגוף השאלה. המפלגות האחרות לא צריכות למשוך מצביעים, צריכות באופן מהותי לפנות לקולות החרדים. זאת אומרת, אם אתה מתעורר שלושה חודשים לפני הבחירות, והיום הרי שלושה חודשים לפני הבחירות זה כל מה שיש לנו כל פעם, אז זה לא יעזור, זה כמו ששואלים תמיד למה אין, לא יודעת, מצביע עבודה בפריפריה. כי כנראה יש איזשהו נתק שהוא יותר רציני מקמפיין שילוט, ואיזשהו ביקור של פוליטיקאי פעם בכמה שנים, זה לא עובד ככה. עכשיו, אני אומרת את זה בתסכול, אבל לא בביקורת, אני חושבת ש... פשוט מפלגות השמאל עסוקות בהרבה סוגיות קשות ומורכיות, שבאמת, וכל הבעיות שאנחנו מכירים והקשיים שאנחנו מתמודדים איתם בשוטף, אז מאוד קשה גם להוסיף לזה קהלים חדשים, אחד קהלים שהם לא קהל הבית, הקהל הטבעי, שיש פערים משמעותיים בתחומים אחרים, אבל
אני שוב הדיקטטורית במשדר הזה,
וצריך
להתחיל לסיים.
אוקיי, אז חצי דקה האחרונה, ואז אנחנו נצטרך לסיים, אני מתנצל.
אז אני פשוט אסיים את המשפט, אז אני אומרת שזה עבודה של טווח ארוך, צריך להגדיר את זה כיעד לטווח ארוך, כמשהו שאנחנו רוצים לראות. עוד 5 שנים, ולעבוד עליו במשך 5 שנים. לקחת את זה ברצינות.
תודה רבה רבה על הדברים, ושיהיה לכולנו תוצאות טיפה יותר טובות מחר בבוקר, והמשך ערב נעים.
לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב.
אני חושב ש... אני אוסיף את הביקורת על הדברים שהיא אמרה לא בביקורת בסוף. עם אנקדוטות, כי זה, מה שיש במשדרי בחירות זה תמיד אנקדוטות. אני
מעולה, בדקה.
גר בירושלים עכשיו, שוק מחנה יהודה מוצף בבני נוער ומתנדבים של הציונות הדתית. איפה השמאל? כלומר, עכשיו, ברור שאין כוח אדם לשלוח לכל מקום וכולי, וזה לא רק בקמפיין, אבל מבחינת בנייה של מוסדות, בנייה של רשתות מתנדבים, בנייה של פעילות שטח, בהקשר הזה, באמת, החברה החרדית היא כמו כל חברה אחרת שנמצאת בפריפריה של ישראל, פריפריה חברתית או פריפריה כלכלית או פריפריה גיאוגרפית. והעובדה שזה כאילו נתון מראש, שברור שהחרדים מצביעים לימין והם נמצאים בקואליציה עם הימין, היא קשורה בחוסר המס הזה, בחוסר היכולת לצאת מהמסגרות שאנשים פועלים בהם כרגע, בפחות מדקה.
יפה. ואני חושבת גם שכל הסיפור הזה של אני שומעת את עצמי דאבל עם האוזניות, כל הסיפור הזה של למה חרדים הם לא משתפים פעולה עם המדינה, ולא הם לא חלק, אז אני חושבת שבמשך כל כך הרבה שנים, שהמדינה התעלמה מהצרכים של הציבור החרדי, ולא הכירה בהם בתור משהו שיש להתחשב בו, אלא להפך הם צריכים להיות, להתכנס לתוך הממלכתיות שהמדינה מייצרת. אז ברור שציבור כזה, שגם יש לו הנהגה מאוד חזקה, שמאוד תומכת בו, הציבור כזה ירצה להמשיך ולתמוך בהנהגה שלו, ולא להתחבר לממלכתיות שהמדינה מנסה לייצר. זאת אומרת,
אני לא חושב שהמדינה ממש מנסה להזמין אותו לתוך הדבר הזה.
נכון, 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 אין ספק, ואני חושבת שאין ספק שזה המקום שלנו לא לצאת נגדם, כמו שכל מפלגות אלק שמאל, כמו מרץ, שזה מה שהם עשו לאורך כל הקמביין שלנו, לסנות החרדים, זה לא הכיוון השמאלי, זה לא הכיוון
הסוציאליסטי. צריך להבין שמי שאפשר את המדינה בתוך מדינה, זה הממשלה, זה כאילו הממשלה בדורות של עשורים כבר, כן? אז זה לא באמת אשמת הציבור החרדי, שאין, אתה יודע, כאילו גם כל העניין של הפיקוח והבקרה במשבר, כאילו זה דבר שראינו אותו הרבה ב... אצל בעמודים בפייסבוק של מפלגות שמאל וזה, אבל הממשלה פשוט אפשרה את זה, הממשלה רוצה לתת סוג של אוטונומיה לחרדים, אבל תהיו בכיס, כאילו משהו כזה.
והם באמת כוח מאורגן מאוד מאוד חזק, הלוואי ואנחנו היינו יכולים להתארגן בצורה הזאת.
אני חושב שהיום ראינו סרטון של הפיץ', הוא כזה מוציא אנשים להצביע, אז הוא אומר, אנחנו הולכים לעזור לאנשים שעובדים, שמשלמים את המיסים, וכאילו, הוא לא אומר, אנחנו שונאים את החרדים, הוא לא, הוא כבר לא שם, אבל ברור שזה הסאבטקסט, ברור שזה מה שעובר. בהקשר הזה גם להנהגה של הציבור החרדי, שיש לי המון המון ביקורת על ההתנהלות שלהם ועל המדיניות שהם מקדמים, יש קייס טוב להגיד מסיתים נגדכם. כלומר, כשגם ליברמן עושה קמפיין שכולו שנאת חרדים, כשגם לפיד, יותר בסאבטקסט הפעם מבטקסט, אבל הוא חלק מאותו תהליך, וגם מרץ, כאילו ממש פוסט אחרי פוסט ופרסומת אחרי פרסומת, אני מניח שחרדי רואה את הדבר הזה, או חרדיה רואה את הדבר הזה, וזה כאילו מחזיר אנשים להצביע למחנה שלהם או לקבוצה שלהם, אפילו בסיטואציות שבהם הם לא בהכרח מרוצים מההנהגה, מכל מיני סיבות שונות ומשונות, שבוודאי התחזקו בשנה הזאת, שצריך להגיד מעבר לשיח התקשורתי על הפרות ודברים כאלה, פשוט פגעה בחברה החרדית נורא נורא חזק.
אז טיפ לשמאל? טיפ לשמאל? לא לשנוא חרדים.
לא לשנוא. אפשר להתחיל ולא לשנוא.
לגמרי.
למה לא?
חוזרים לחייך.
כן.
אנחנו צריכים להיות קצת פחות חמוצים. יפה. רק תגובה של בנט בעקבות זה שאמרו שאם הוא מצטרף לנתניהו יש לו 61, בנט אמר, זה רק מה שטוב למדינת ישראל. אני שמחה לשמוע שלא משנה איזה מפלגה, איזה צד, הם רוצים לעשות את מה שטוב לנו, כל כך דואגים לנו תמיד, זה גם הייתה אמירה סלגן. באמת, זה תמיד מה שהם רוצים, רק את טובתנו. ונעבור לרעיון השלישי והאחרון שלנו לערב. האם נמצא איתנו איהאב?
אני שומע אתכם, אבל לא בטוח שאתם שומעים אותי, כי הקליטה קצת בעייתית כאן.
שומעים אותך לגמרי? אהבתי גם את הרקע של הפרחים והפרפרים.
זה הבית ספר של הבת שלי, שם השקלתי.
די, כן. אל תגידי שזה הכל פה נוטטי, זה.
בשבלתם אני הצטרכתי להיות נוכח כאן הערב. גילוי נאות, אני הייתי האיש מאחורי רידה רינאוי זועבי, היועץ האסטרטגי שלה, אז...
ממרץ?
אז יכולים להבין גם את החיוך.
אז...
מברוק, מברוק.
ניצחונות קטנים יש לנו לסמן כאן ויאלם. אז קודם כל שלום לאיהאב, פרשן פוליטי. קודם כל, שוב נשאל אותך, כמו ששאלנו את שאר המרואיינים שלנו כאן במשטר, מה אתה חושב באופן כללי על התוצאות של המדגמים?
Well, בגדול אנחנו מדברים על מהפך. מהפך בכל מובן המילה, גם למפלגות הקטנות וגם בהחלט למפלגות הגדולות. כאילו, התוצאה לא ממש הייתה צפויה, ואולי התמונה היא של עמית סגל יכולה באמת להיות משקפת את התוצאה בסופו של דבר. בגדול כאן צריך להבין שמי שנצח זה הפופוליזם של הקמפיינים. היה לנו הרבה קמפיינים של גוואלד, היה לנו הרבה קמפיינים שהם פחות או יותר אפשר להגיד אפילו חסר תוכן, אבל בגדול זה מה שנצח.
לרעם זה לא עבד.
יש לי שאלה נוספת אליך. אנחנו רואים של המשותפת לעבודה ולמרץ, שזה, אין מה לעשות, זה מה שאנחנו יכולים לקרוא לו בינתיים, השמאל בישראל, כן, סליחה ליער לפיד, סליחה לגנץ, זה שכל המפז הזה ימינה לא אומר שאתם נהייתם שמאלנים. ואז השאלה היא, יש להם בסך הכל 21 מנדטים על פי הסקרים. לאן נעלם השמאל בישראל, לדעתך?
טוב, זה לא תוצאה מהיום, כאילו, לא נעלם פתאום אתמול וזהו, זה המצב. אנחנו מדברים על כאן, על תהליך שהשמאל התחיל אותו בעיניי, באיזשהו תחילת שנות ה-2000, וזה התמשך עוד ועוד ועוד יותר, והוא כאילו הקצין. אני יכול להגיד דווקא שהתוצאות האחרונות, של הבחירות האחרונות, קצת משקפות את ה... את ה את ה את ה את ה את ה כאילו את תחילת הריסון בשיפוע בירידה הזאת, וזה יכול דווקא מכאן עכשיו זה הזמן לתת גז בכל המובנים של השמאל, של השותפות הערבית יהודית, זה הזמן לחזק את ה את ה את ה את המנדט הזה. אני יכול להגיד לך באופן אישי, אני רק עוד לפני, לא רק כאילו, הביקורת שלי כלפי השמאל תמיד הייתה מובהקת וחזקה, ודווקא עכשיו, כשהשמאל חלש, זה הזמן להתחיל לנתב אותו מחדש, שמאל שיכול להכיל את כולם.
לאן הוא צריך להיות מנותב? אמרת שותפות יהודית ערבית, מה עוד?
יש לנו את השותפות ערבית יהודית, ולא רק דרך אגב, שמאל שיודע לדבר עם האחרים. השמאל עד עכשיו היה מנותק, היה קצת סגור על עצמו וסוג של מופנם כזה. לא, השמאל עכשיו צריך לקחת את צעדים כלפי האחרים, צריך לדבר קצת לכיוון המרכז, הוא זה שצריך לחזר אחרי המרכז ולקחת אותו לצד שלו, ולא הפוך. עד עכשיו המרכז השתלט על המאזניים ולקח קולות מהשמאל וחזר אחרי השמאל. עכשיו האינדיקציה הזאת, 21 מנדטים, זה לא משהו שאף אחד חלם עליו לדעתי בשמאל, וזה הזמן להתחיל לחזר אחרי המרכז ולהתחיל לדבר טיפה ימינה ולהסתכל ימינה. כאילו רק לפני רגע, בעיניי יש אפילו קהילות שהשמאל עד עכשיו לא ניסה אפילו לדבר איתם, זה הזמן להתחיל לדבר עם הקהילות הללו.
לאורך כל הצבב הבחירות הזה של היום, היה אחוז מאוד מאוד נמוך של הצבעה בחברה הערבית, גם בכלל אבל גם ספציפית בחברה הערבית, ורציתי לשאול אותך, מה לדעתך תרם לאחוז ההצבעה הכל כך נמוך הזה?
בואו נתחיל לדבר שאנחנו בפועל מדברים על בחירות חמישית בתוך שנתיים וחצי, כאילו אם אנחנו נכלול גם את הבחירות של הרשויות המקומיות, שזה יותר מדי התעסקות בפוליטיקה, אנשים רואים את זה לפחות, שזה יותר מדי התעסקות בפוליטיקה ופחות באנשים ובבעיות של אנשים. נוסיף לזה את הקורונה, את השלכות של הקורונה, כלכלה וכו', ופתאום, מה יש לנו? יש לנו שני קמפיינים שהם היו מנותקים מהאנשים. אם אנחנו נדבר על הקמפיינים בחברה הערבית הספציפית, אפילו הקמפיינים של המפלגות הישראליות שניסתה, כאילו הלא ערביות, שניסתה כן לדבר עם החברה הערבית, אנחנו דיברנו על קמפיינים חסרי תוכן, קמפיינים כאילו ברמה פופוליזם הכי נמוכה שאפשר לתאר, ובעיניי, החברה הערבית אומרת עכשיו, הלו, תרגעו רגע אחד, אני רוצה תוכן, אני רוצה שתדברו אליי בגובה העיניים, לא אבו יאיר, ולא גם לא התחינה וכולי, זה מה שמשפיע עליי ועל הסדר היום שלי. יש לדברים שהם כן על סדר היום, יש... כן, זה חסר תוכן, ורגע, תתחו לדבר אליי בגובה העיניים. לדעתי, אני יכול לתאר לעצמי שכן, אבו יאיר לא.
המהות האמיתית של מה שאנשים מעניין אותם ביום יום. שאלה אחרונה, ממש בדקה לסיום הרעיון הזה, אני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך היה האינטרס של, לא רק של הליכוד, באופן כללי של כל מיני מפלגות במערכת בחירות הזאת, לפנות פתאום לציבור הערבי, כן, בניגוד לבחירות, אם אנחנו זוכרים לפני כמה שנים, של הערבים נוערים לקלפיות, פתאום הייתה פנייה לציבור הערבי, ראו את נתניהו נמצא בערים ובכפרים הערבים, וראו שלטים מאוד גדולים שלו, וגם של ציבורים נוספים, כמו לפיד. מה אתה חושב שהיה האינטרס שלהם מאחורי זה, והאם הם הצליחו בו?
בוא נתחיל מזה שבפועל אין דבר כזה שמישהו מגיע לקלפי והוא מתלווה מה לשים בתוך הפתק, מחל או וו דלת אמים. אין בן אדם כזה שמגיע לקלפי ומתלווה בין שני הפתקים הללו. אז מה שהיה לנו בפועל בסופו של דבר זה שהליכוד והמפלגות הלא ערביות ניסתה יותר לדבר עם תוכן. עם תוכן שהוא יותר מהותי, כאילו פחות, כאילו בוא נגיד ככה, סליחה רגע. שנייה, אוקיי, עכשיו אני אתכם. אז הם ניסו להסיט את השיח הזה מלדבר על תוכן, כאילו בסופו של דבר מה שרצה נתניהו זה במידה ואתם לא מציעים, שלא תצביעו לי בעיקר, אבל גם אל תצבירו למשותפת, אל תצבירו גם למחל. הוא רוצה לנתק את אחוז ההצבעה בחברה הערבית כמה שיותר נמוך, ובעיניי איכשהו הוא הצליח. בזה אפשר להגיד שהוא כן הצליח.
זאת אומרת, לגרום להם לאבד תקווה מלהצביע, וזה באמת עבד לו. טוב, אז תודה רבה לך, איהאב. אתה שומע אותי?
לא שומע.
לא שומע. בכל מקרה אנחנו צריכים לסיים את הרעיון, אז תודה רבה לך איהאב שהצטרפת אלינו. וזהו.
אני חייב דבר אחד להגיד בהקשר לשני דברים, אז זה שני דברים, זה לא דבר אחד. השמאל צריך לקחת קולות מהמרכז, זה בסוף שאלה של בתוך אותו העולם שאנחנו נמצאים בו וקיימים בו, ואני בטוח שהוא לא התכוון רק לזה, אבל חשוב להגיד, כשיש לנו, שוב, פחות מ-70% הצבעה, יש מאות אלפי ומיליוני ישראלים בעלי זכות בחירה שלא מצביעים, כי הם מיואשים מהמערכת הפוליטית, כי אין מי שמייצג אותם, הם חרדים והם ערבים והם חילונים והם יהודים והם ערבים, זה אוכלוסיות ענק, 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 שאפשר לפנות אליהם ואפשר לבנות מתוכן כוח פוליטי. יש במפלגות הימין, שגם אצלו אחוזי הצבעה ירדו, ויש להניח שיש הרבה מרמור, גם בתוך החברה החרדית וגם בתוך מצביעי הליכוד. הרעיון שהכוח של השמאל צריך לבוא ממעוזי התמיכה של גנץ ושל גדעון סער, הוא בעיניי קאונטר אינטואיטיבי ואין לו בסיס במעמד של האנשים האלה. כלומר, הרעיונות שאנחנו מציעים של חלוקה מחדש ושל פתרונות שעובדים בשביל הרוב, יכול מאוד להיות שהם יטיבו עם חלק גדול ממצביעי סער וגנץ, אבל הם לעולם לא יהיו חלק חלוץ של ליישם מדיניות כזו. ולכן אי אפשר שהדברים יימשכו בתוך אותו הזה. אנחנו צריכים, אם באמת אנחנו הולכים לקראת 4 שנים של מאבק בממשלת ימין סופר קיצונית, סופר מפריטנית, סופר גזענית, סופר כל הדברים הנוראים האלה, אנחנו חייבים ללכת למעמד של ארגון אצל האנשים שלא מצביעים, או אצל האנשים שמצביעים לה, לא אצל מי שכבר הצלחנו לצאת להצביע, לגרום לו לצאת להצביע לגנץ או ללפיד.
ואני חושבת צריך לחדד מהדברים שיאב אמר, הוא מאוד דיבר נגד פופוליזם, ולדעתי יש דרך לעשות פופוליזם נכון. זה שאנחנו מאוד יוצאים נגד הפוליטיקאים האלה שלא אומרים כלום, זה לא פופוליזם. להפך, יש פופוליזם שאפשר לעשות בצורה טובה, שזה לבוא ולהגיד בצורה מאוד ברורה ופשוטה, במה אתה מאמין בו, כן? כדי שכולם יוכלו להבין אותך, לא רק מומחים ולא רק אנשים שמתעסקים בזה ביום יום. להרבה מאיתנו אין את הפנאי, כשאתה עובד במשרה מלאה, כשיש לך ילדים, כשאתה עסוק במיליון ואחד דברים, אין לך את יכולת להיות עסוק בפוליטיקה באופן מאוד מאוד עמוק, וכולנו חלק ממה שקורה כאן, וכולנו צריכים שיהיה לנו יכולת בחירה על החיים שלנו, לכן צריך לעשות פופוליזם בצורה הזאת, בצורה שמסבירה באופן ברור ופשוט, שכולם יכולו להבין מה אנחנו מציעים, מה בכלל אנחנו רוצים להביא לכאן, וזה גם אולי כפנייה למי שלא הצביע, אז זה יכול להיות שהרבה מהאנשים האלה גם, אתה יודע, מתוך מקום של חוסר הבנה, אני לא מבין בזה, אני לא, לא, אז זה בדיוק מה שהפוליטיקאים שלנו לא צריכים לעשות, הם לא מספיק פופוליסטים בעיניי, הם צריכים להגיד את העמדה שלהם בצורה בהירה ופשוטה, לא להגיד כלום בצורה בהירה ופשוטה, זה הם עושים מספיק.
נכון, והאב דיבר על שותפות יהודית ערבית, וגם אנחנו דיברנו על זה קודם, תקשיבו, המערכת הפוליטית או הכנסת, אנחנו כולנו מסכימים שהיא לא באמת מבטאת את העיקרון של שותפות יהודית ערבית. עכשיו, אי אפשר להגיד שהדבר הזה לא קיים. הוא קיים, אמנם אולי לא בכנסת.
תראו אותנו פה ככה.
אבל הוא קיים, אנחנו דוגמה פה. עכשיו, אנשים צריכים להבין שביום הבחירות אתם יוצאים, אתם מצביעים, אתם משפיעים, הכל טוב ויפה, אבל פוליטיקה לא נעצרת כאן, פוליטיקה נעשית כל יום, ואולי ככה זאת הזדמנות להזמין את הצופים והצופות להצטרף לעומדים ביחד, ולפעול איתנו כדי לקדם ערכים כמו שלום, שוויון, צדק חברתי, ולפעול כל יום ולעשות פוליטיקה כל יום, וכמו שצריך, ובשותפות יהודית ערבית אמיתית, שלא, אתה יודע, שלא מייצרים אותה ברגע כדי להרוויח כמה מנדטים.
כי אם אנחנו אומרים שפוליטיקה מפלגתית אז עושים פעם בתקווה, 4 שנים, אז רגע, אנחנו מבינים שפוליטיקה צריך לעשות כל יום. כאילו, ועומדים יחד, זה מקום טוב לעשות את זה בו, וזה המסר השני של המשדר הזה, משדר פופוליסטי, יש לו 2 מסרים מאוד פשוטים. הראשון, לעשות מנוי לקריאת השכמה, השני,
להצטרף
לעומדים ביחד. אני גם אגיד שהשאלה של שותפות יהודית ערבית, למשל, היא מאוד מאוד משנה על בסיס מה בונים את השותפות הזו. כלומר, האם זו שותפות שנבנית מסיבה אסטרטגית, כדי, נגיד, להחליף את הנאשם, או לנצח את הרע האחר, שצבוע באדום בגדול על שלטי החוצות, או שזו שותפות שנבנית מתוך אינטרסים מסוימים, בהקשר הזה של פופוליזם או פופולריות, אני חושב שהדוגמה הכי קיצונית זה לפני כמה ימים יאיר גולן העלה סרטון לטוויטר, שהכותרת שלו זה דעה לא פופולרית, שבה הוא כותב דברים על זה, הוא אומר דברים חיוביים על זה שצריך לשקם את עזה ולהכניס לשם יותר אוכל ומים, כאילו דברים בסיסיים שאנחנו מונעים מאנשים שחיים שם.
איזה שמאלן פרוגרסיבי.
כן, אבל הרעיון של לפרסם את הערכים שלך תחת ההנחה שהם לא פופולריים. כלומר, למה? מה לא פופולרי בזה? זה לעשות שלום. להפסיק לשלוח את הילדים שלכם למות במלחמות, לחיות פה ביחד. כלומר, אלו דברים שיכולים להיות פופולריים, צריך להפוך, המשימה שלנו היא להפוך אותם לפופולריים, ולא להרגיש טוב עם זה שאנחנו מעט אנשים שאומרים את הדבר האמיץ והלא פופולרי, כי ככה המציאות לא משתנה. אנחנו ממשיכים להתגדר, אנחנו, אני יודע, יאיר גולן, בתוך אותם 21 מנדטים ביום טוב, שיהיו 35, אם אני יודע, יבוא איזה בוז'י הרצוג להציל אותנו מעצמנו. וזה לא... זה לא נפטר.
אני חושבת שזה בדיוק כמו הסיפור הזה שתמיד מספרים על הבחור שעמד מחוץ לקונגרס בזמן מלחמת וייטנאם, עם שלט שכתוב בו כזה דברים נגד המלחמה, ואנשים היו באים ושואלים אותו, למה אתה עושה את זה? אין לזה שום השפעה? והוא אמר, כן, אבל זה לא שאני רוצה לשנות, אבל אני רוצה שלפחות העולם לא ישנה אותי. וזה נראה לי משהו שמאוד מעיד על השמאל בישראל של להרגיש טוב, של לעשות את הדבר הנכון, ולא באמת לצפות שתהיה לו השפעה, לא באמת לצפות לנצח, כן, להגיד זו דעה לא פופולרית ולדבר על דברים בסיסיים כמו מים ומזון, זה תבוסתנות. זה לא להגיד מה שאני אומר, אז אני מבחינתי הוא צריך להיות הקונצנזוס פה. לא, זה להגיד, אני רוצה להיות צדקן, אני רוצה להיות טהרן, ונראה לי שזה בדיוק מה שלא גורם לשמאל להצליח להרחיב את המעגל שלו.
אוקיי.
כן. יש לנו עוד ארבע דקות.
אז מה המסקנה שלנו שיש לנו שמאל פחדן?
זה זמן לסיכומים או שאנחנו...
רגע, בוא נקרא קצת תגובות.
נראה לי שאני הוצאתי אותנו במשדר בטעות בטאבלט. בסדר, עוד שנייה זה ייכנס ואז נוכל לחזור ו...
בוא באמת נראה את התגובות. כן. שאלה ראשונה מהקהל, האם מרקס היה שם פתק אמת בקלפי? מרקס לא יודע עברית, שאלה טיפשית, הלאה.
כן, זה מה שהופך את השאלה ללא הגיונית.
לא הבנתי.
לא יודע, אני לא חושב ששמו אותנו כאן בשביל לדבר בשם מרקס.
למה לא רואים חולצות סגולות? מה זה הממלכתיות הזאת? וואלה, צודק.
לא, יש הסמלה אחרת לקריאת השכמה ולומדים ביחד, אנחנו גוף אוטונומי, יש שיגיד אותה עצמאי, תר אדום, ולכן אין חולצות סגולות, אבל יש מסתובבות פה בבניין, אנחנו מבטיחים לכם.
שאלה נוספת שהגיעה מקבוצת המאזינים, האם מרץ ידעו שזה המצב שלהם ושיקרו לציבור, או שהם באמת הופתעו גם בעצמם?
לא, נציגי מרץ הם אנשים אגונים וראויים, שלעולם לא היו עושים לך דבר כזה, בטח לא ביודעין. לא יודע, בטח כן, נערף, אני הייתי עושה את זה. צריך להגיד, זה הקמפיין הכי אפקטיבי שמרץ, מפלגה שאין לה שום דבר להציע, הדבר הכי אפקטיבי שיכולה לעשות זה לנגן על הזהות של אנשים שמצביעים לה במשך 40 שנה, והנה, היא עשתה את זה, והם עשו
זה
בשכל.
זה מתסכל שכזה, כאילו, קמפיינים שהם גוואלד, התחילו ממש כאילו לעבוד.
אני חושב, אם המטרה שלך בחיים זה להשיג שני מנדטים על חשבון מפלגת העבודה, אז הקמפיין עבד. כאילו, מה המטרה של קמפיין? האם הקמפיין הוא להוסיף שני מנדטים למרץ, או שהקמפיין הוא לשנות לתורת החברה הישראלית?
תכלס.
השאלה של עבד לא עבד היא תלוית מטרה.
רואי שואל, באיזה שנה אתם חושבים, אתם מהמרים שתהיה פה מהפכה? אתם רוצים להמר?
שנתיים גג.
וואלה. שנתיים?
שנתיים גג. אני שמתי לי ביומן.
יש את המדבקה הזאת של השבק יצטרף לשיחה. לא, על דמוקרטיה הפרלמנטרית, הדרך היחידה שבה צריך להיאבק במציאות.
אני מאוד מקווה שזה יקרה כשאני עדיין בחיים.
אמרת כרגע מדבקה, יעני סטיקר, כדי כאילו שנחשוב שאתה לא בומר? שאתה משתמש במדבקות?
כן, אני מנסה להתחבר לדור הצעיר. לא, אני חושב ש... שמהפכה אולי לא תהיה, אבל הדבר היחידי שכן, אני חושב שאם אנחנו נצליח לנתב את הגל קיצוצים שיבוא למאבק של עבודה מאורגנת ולגל של התאגדות אל מול זה, אני חושב שזו מטרה אפשרית שיש בה היבט מהפכני. כאילו אם אנחנו מצליחים להרחיב את מעגל המאוגדים בישראל, לא יודע כמה בדיוק זה עומד היום, 21-22%, תחת הממשלה הזאת היא דווקא להגדיל את איגודי העובדים, להכפיל את הכוח של כוח לעובדים, להגדיל את ההסתדרות, זה הכי קרוב למהפכה שכרגע אני מצליח לדמיין בימינו בזמן קריב.
רדיר שואלת, אפשר לשלב קצת ערבית? רדיר, יסעד מסאכי חביבת אלבי. הוא מסל חיר על כל, הוא מברוק ללי מבסוט, הוא הרד לק ללי מש מבסוט, وإن شاء الله نتأمل إنه أول إشي ما تكونش انتخابات بعد شهرين, وثاني إشي إنه بالآخر السياسيين اللي انتخبوا حسب انتخابات اليوم وحسب رأي الناس ورغبة الناس إنهم بالآخر يشتغلوا عشان الناس وعشان يخدموا قضايانا وبس. وإحنا رح نكمل نشتغل في الميدان كل يوم وبكل محل, انضموا لنقف معاً. وشكرا غدير على لفت النظر.
واقف معاً لبنتي زمدين بيحد.
انا اكثر يوتر
انا ادرس فصحى في الجامعه زي ما كان يدا
بطل الشير
فصحى بجزله عندي كيس كي ديبرت باميز ما كنت مدبرت بفصحى زيتي مبينا
زي ما تصخيك אבל انا لو اشل عني
انا خشبت ان احنا لكرات صيام
نرى لي شكن קריאה אחרונה, גם להצטרף לתוכנית המנויים שלנו כדי לעזור לנו להמשיך ולהוציא לפועל את הפודקאסט ולעשות עוד שידורים חיים.
פשוט שעוד לא לקחתי מנוי.
בעזרת השם. ותודות לכל האנשים שעבדו נורא קשה לעשות את הערב הזה.
אז תודה רבה לאסף ולעדין.
שקרן.
ותודה רבה, ותודה רבה לארנון, שהיה פה עכשיו בשביל התנחת הקומית, אבל באופן כללי נמצא פה כחלק מהמערכת בצורה שוטפת. תודה לשושן המפיקה המעוללת שדבר הזה לא היה קורה בלעדיה. תודה לאבישי ולאשכר על הפן הטכני ועל העריכת וידאו. תודה רבה לסופי ולמאורי וליואב על הסושיאל מדיה, ותודה לאדם על הגרפיקות היפות שיצאו לנו, ותודה להלי שעזרה לארגן את מסיבות הצפייה, ולכל מי שיצטרף אלינו גם במסיבות הצפייה וגם בצורה אינדיבידואליסטית בעצמו, ותודה לעומדים ביחד שאנחנו עוד בינתיים
וחברות
שקפות, אנחנו חברות
יוש, זה לא אופציה. הכל טוב, אנחנו ממשיכות להיאבק למען הדברים החשובים לנו באמת, והאינטרסים המשותפים לכולנו כאן, לרוב.
שיהיה לכם המשך ערב נעים.
זהו, תגיבו אם אתם רוצים לייבים נוספים. עדיף שלא, זו הייתה משימה מאוד קשה. אנחנו נשלח כל מיני תמונות מאחורי הקלעים, אז זה היה לא פשוט. תאזינו לפודקאסט, יש המון פרקים מאוד מעניינים שהוצאנו לאורך השנה האחרונה. בעוד שעה הפודקאסט שלנו יחגוג בדיוק שנה להיווסדו. וזה הזמן לעשות מנוי. זה הפואנטה של המשדר הזה. כל המשדר הזה היה כדי שאנשים יעשו מנוי. אנחנו מאוד קרובים ל-200 מנויים, ובאמת שום דבר לא היה יכול לקרות
על המנויים האלה.
אז תודה רבה לכם.
ונסיים עם הפתיח למי שפספס. למי שלא...
רוצים שוב את הפרסומת? ככה, תגיבו בתגובות. אני לא רואה את התגובות, בוא נגיד שכן.
אף אחד לא יגיד לא.
נראה לי שוב את הפרסומת.
לילה.
זהו ארנון, בן 28, חיפאי, 1.68 מ. רוב חייו עוברים עליו כך. עצוב, נאו-ליברל, חברות היחידות שלו הן סיגריות. כל בוקר הוא מתחרט שקם. עד שיום אחד הוא נתקל בפודקאסט קריאת השכמה. זה היה רגע של הערה. מאותו היום הוא למד איך להתארגן, איך לשלב תזונה נכונה ומאוזנת עם אידיאולוגיה, איך להיות עקר בית שמעריך נכון את העבודה שלו. ובזכות הפודקאסט הוא גם מצא אהבת אמת. אז תהיו גם אתם ארנון, ועשו מנוי לקריאת השכמה. החל מ10 שקלים בחודש, תוכלו ליהנות מתכנים ייחודיים, קבוצות אקסקלוסיביות והפתעות נוספות. עשו מנוי לחיים טובים יותר ומהפכה שמחה יותר.
נתניהו מתאבד פוליטי.
תתעורר! אנשים פה מאבדים את זה.
מכת חשמל לכלכלה ובכלל למדינה.
דרך רבין ולחזון הציוני.
לא פוסל כלום מלבד זה שאני אקיים את הדיון הזה לפני שאני אדע מה תוצאות החיות.
הימין מבין שעם הכוח שלנו הוא לא יכול, והמרכז שמאל מבינים שבלי הכוח שלנו הם לא יכולים.
כל דשא זה בטוח לנתניהו.
כל, והצבעה על הראשונה המשותפת זה כל נגד בנימין נתניהו.
סוציאל, דמוקרטי, פמיניסטי.
בסכנת דקה של כיף החלק השני.